הנושא הראשון, עכשיו אין לי את החוברת שלי המאוד מסודרת של המליאה הזאת, אבל אני אנסה לאלתר בינתיים. הנושא הראשון זה הארנונה החקלאית, שזה בשביל זה יש לנו את הישיבה המיוחדת, ויש מצגת שאלון יציג לנו, ויש לנו כרגע אחרי הנהלת המועצה, אחרי ועדה חקלאית ואחרי ועדה כספים, שתי הצעות ששתיהן מדברות על הורדה בארנונה החקלאית, ושניהן מסתמכות על זה שיצא איזושהי תקנה שמאפשרת הורדה של ארנונה חקלאית. אני, בשביל רק לשים את הדברים בפרופורציה, זה לא דברים שיש להם משמעות באמת עמוקה למועצה אזורית משגב. מועצה אזורית משגב ויתרה על הזכות לגבות ארנונה חקלאית מאדמה חקלאית של תושבי הכפרים השכנים, שזה 99% מהאדמה החקלאית שלנו. מועצה אזורית משגב לא ויתרה באופן פוזיטיבי, אבל בפועל לא גובה ארנונה ממבנים חקלאיים שאנשים בונים עם היתרים בתוך ריכוזים כאלה ואחרים של מנדה או של ערבר, של כל מיני דברים כאלה שהם בתוך תחום השיפוט שלנו, ואנחנו גובים בעצם ארנונה חקלאית רק בתוך היישובים שלנו, ולכן סך הכל הסכום, טוב, דבר, חבל על הזמן. אני רק נותן לדברים פרופורציה, זה לא שאלה קיומית, זה שאלה קטנה. דבר.
טוב, אהלן לכולם, אני אתחיל רגע רק צעד אחד אחורנית. בעצם מה שדני הקדים לגבי מבנה חקלאי הוא חלק מהבקשה שאנחנו מגישים לשנה הבאה, שנת 2020, של אישור צו הארנונה לשנה הזאת. כל שנה, אתם יכול להיות שזוכרים שלא מזמן אישרנו את צו הארנונה של 2019, כי הייתה שנת בחירות, ובעצם בשנת בחירות מאשרים תמיד את השנה השוטפת אחרי הבחירות, וזה נכנס כבר ל-2019. בשנה רגילה שאין בבחירות, בעצם האישור צו ארנונה נעשה תמיד עד הראשון ביולי, חובה לאשר אותו, להביא אותו לאישור המליאה. אז בעצם אישרנו לא מזמן את 2019, הוא יהיה כמובן עד סוף השנה, ועכשיו אנחנו צריכים להעביר את האישור של 2020. אנחנו מעבירים בעצם שלושה דברים, והאחרון יהיה מה שדני יקדים. בעצם לאשר את צו ארנונה ל-2020, כל שנה צו ארנונה עולה לפי נוסחה שמשרד הפנים מפרסם, נוסחה שהיא בתקנות, בחוק, אנחנו מחויבים לעלות לפי הנוסחה הזאת. לפי התוצאה של הנוסחה, השיעור העלייה מ-2019 ל-2020 זה 2.58%. זה צו הארנונה, ובחומר שקיבלתם היה לכם את צו הארנונה, כמובן עם התוספת של ה-2.58. הפרק השני שהיה בחוברת שקיבלתם היה בעצם הנחות ארנונה לשנת 2020, כולל כל הנלוות ואישורי והנחות רטרואקטיביות וכל הנלווה שקשור להנחות. גם פעם בשנה אנחנו מביאים את זה, מאשרים את זה, מרעננים את האישורים. אז זה הפרק השני בעצם שעובר אליכם. הפרק השלישי הוא הבקשה החריגה ל-2020. בעצם בכוונת המועצה, מה שכתבנו פה, לבקש אישור חריג כדי לעשות שינוי בצו הארנונה מעבר, אם זה למעלה או אם זה למטה, מה-2.58% שזה עולה השנה הבאה. בעצם מי שיכול לאשר שינוי כזה זה רק השרים. השרים זה שר הפנים ושר האוצר. יש מסלול של הגשת בקשה חריגה, צריך להגיש את זה עד ה-15 ביולי. הרבה ניירת ובירוקרטיה, אבל זה כבר הבעיה שלי יותר. ובעצם הרצון להגיש לשנה הבאה זה להפחתה בתעריפי המבנים החקלאיים. במילה אחת, אני לא אעלה אתכם פה, מצגת קצרה ודני קיצרתי עוד קצת, הבהרתי עוד איזה משהו. עד שנת 92 בעצם רשויות יכלו לעלות ולהוריד את הארנונה ולעשות מה שהם רצו. מ-93, במרכאות מה שהם רצו, מ-93 שיעור הארנונה הוא שנתי ומתעדכן, ולא ניתן לעשות שינוי מעבר למה שקודם פירטתי, וכל שנה זה עולה לפי הנוסחה שכתובה בתקנות. קיימים תעריפי מינימום ומקסימום שמשרד הפנים מגדיר. יש 13 סיבוגים ראשיים, שתחתם יש תתי סיבוג. משרד הפנים קבע בעצם את התעריפי מינימום שמותר לגבות ותעריף המקסימום. משגב ברוב, והרבה מאוד מהתעריפים, היא קרובה לחלק הנמוך, לתעריפי המינימום, לאו דווקא במינימום, אבל קרובה לתעריפי המינימום. ובעצם המבנים החקלאיים
אני רק חוזר פשוט שירשמו בזיכרון הדברים החשובים. א', מה שהוא אמר עכשיו זה שברוב ארנונה מאז 93 אין בעצם שיקול דעת למליאה, מאוד מוגבל שמתעורר משהו שיש לנו לגביו שיקול דעת, כמו למשל העניין הזה של החקלאי שתכף הוא יסביר אותו, ושבאופן כללי במסגר במגורים אנחנו כמעט במינימום. 120 זה המקסימום, 34 זה המינימום, אנחנו ב-36 38 אנחנו כבר. אמא שלי משלמת בחיפה את זה, את המאה ומשהו, כן? בתעשייה אנחנו איפשהו באמצע, בגדול, לא? ולהיכנס
בפחות,
פחות מאה. מה?
בחקלאים היינו עד עכשיו במקסימום?
לא, לא היינו במקסימום, אלא הורידו את המינימום.
אני אעסק את החקלאים, אני אגיע
לדברים אחרים, תכף.
אז זהו, זה ככה בגדול שתבינו מאיפה זה בא.
בחקלאי לא שהיינו במקסימום, בחקלאי היינו בעיבוד היסטורי שאנחנו מטילים את זה רק על האנש מתחת לפנס שהם מיעוט בטל בסיפור הזה. זה מה שזו האמת.
תכף אני אגע בחקלאי, אז גם תבינו מאיפה זה בא. לצורך העניין, בשנת 2019 בוצע באופן חריג תיקון לגבי התעריף מינימום של מבנה חקלאי. אם היום הוא ירד ל-0.1, זה המבנה חקלאי, לא יודע אם אתם רואים, אבל לא משנה, 0.1 זה התעריף מינימום, שלפני זה התעריף מינימום היה 0.349. זה כל השינוי, זאת אומרת, זה לא ששינו פה משהו מהותי, פשוט הפחיתו, תכף אני אסביר גם למה, את תעריף המינימום האפשרי למבנה חקלאי. ובעצם עלתה בקשה של ועדת הביקורת, מטעם ועדת הביקורת, לפעול לנושא של מבנה חקלאי, דני גם מצטרף לעניין הזה, ולנסות להגיש בקשה להפחית עד למינימום את התעריף משנת 2020 בעצם. איך אנחנו גובים בעצם, לפני שאנחנו גובים בעצם במסגב, ברגע שבחנו את זה, עלו שתי חלופות. אחת שעלתה מוועדת הביקורת שישבנו, וזה לעשות הפחתה בשנה אחת. להגיד בקשה, מי המצב שאנחנו נמצאים היום, ותכף אני אכנס אליו, ישר לתעריף המינימום, ל-0.1. כשבחנו את העניינים עם דני ועם היועץ המשפטי, ואיזושהי סבירות, כי אנחנו רוצים שיאשרו את זה. אבל אנחנו גם לא רוצים להגיש משהו שיזרקו אותנו מכל המדרגות. אז עלתה חלופה שנייה, ואין החלטה. זה עולה פה בעצם לדיון. החלופה השנייה היא בעצם להגיש את זה, לחלק את זה ל-3. ובכל שנה לבקש הפחתה של שליש מה... עד שנגיע לתעריף, בדיוק, ממודרג. עכשיו?
באיזה סכומים מדובר?
אני אלך רגע לשאול.
מהשלכות, מ-2000 וזה, נכנס.
אז אני אומר, אנחנו בשנת 2020, אם לא נעשה שום שינוי, אני לא יודע אם אתם רואים פה, אבל נקרא זה מובן. אם לא נעשה שום שינוי, אנחנו בשנת 2020 נקבע משהו כמו 200, או אמורים לקבוע משהו כמו 260 אלף שקל, מסך הכל מבנים חקלאיים. מבנים חקלאיים מורכבים משני דברים. ותכף אני אגע במהות של השינוי. מה זה משני דברים? אחד זה ממבנים חקלאיים, מבנים בפני עצמם. שתיים זה מחממות. במקרה שלנו יש לנו תת סיווג חממות מבני חקלאי. זה יכול להיות חממה מבנייה קשיחה או חממה מבנייה קלה, רשת צלף.
תגיד, למה אנחנו רוצים להוריד?
זה תכף יבוא את זה, בסדר? אני רגע אגע בעובדות, ואז
זה... זה המון פרטים שאני יודע אם אנחנו ממש צריכים אותם, בסוף אני מתי
כן שלי צריך ואחרי... לא, לרגע אחד...
מה המשמעות התקציבי פה תבין? יש 260, אחרי שניתן את ההנחה שמוצעת, זה יהיה 200.
לא, אחרי שניתן את
זה...
זה יהיה 10 שקלים, אבל למה? רוצים לעשות
את כל להבין מה הפעם?
אני רוצה להבין אותך.
הפער של ה-200,000 שקל המקסימלי שיכולים להגיע אליו הוא כתוצאה מזה שהארנונה הלא מגורים שלנו הוא 35 מיליון שקל בשנה. השטחים הדפוסים עלו במיליוני שקלים בגלל האופן שבו אנחנו גובים. אני לא אכנס עכשיו לכל שיקולי הארנונה. בארנונה חקלאית זה דפוק. יש לנו 0. כמה אחוז מהנכסים שמשלמים את ה-200,000 האלו. יש לנו בגדול, בשביל להיות הגונים, שתי אפשרויות. אני אומר את זה הכי פשוט שיכול להיות. או ללכת לרדוף אחרי כל התושבים החקלאים של כל השטחים שלנו ולנסות לגבות מהם, שזה יסבך אותנו, וכל פעם שניסינו לשקול לעשות את זה אנחנו בסוף החלטנו לא לעשות את זה, ושזה גם לא שווה וזה גם לא כלכלי. או לפחות לתקן את אלו כלפי מטה. אני מציע לתקן את אלו כלפי מטה וזהו, ולשכוח מסיפור הזה. זו ההצעה שלי.
זה לא בנה מכולה?
כן, כן, בבקשה.
שר הפנים החליט להוריד את מחיר הארנונה למבנים חקלאיים כמו קרקע חקלאית. הקרקע חקלאית כמעט ואין עליה ארנונה. כדי לעודד חקלאות. ולכן החליטו שגם את המבנים החקלאיים לא עושים את זה לאותם סכומים.
אני רוצה להגיד משהו בשם הוועדה החקלאית. קודם כל, כמו שדני אמר, אין לנו הרבה, מתוך המבנים החקלאיים הקיימים בשטח המועצה, אין הרבה שמשלמים. אלה שמשלמים זה בעיקר היישובים שלנו, יש איזה 8 או 9 יישובים שמשלמים, רובם דרך אגב זה גם קצת תושבים שמשלמים, אבל רוב ההחזקות של מבנים חקלאיים הם בבעלות אגודות שקיימות במועצה. בשביל עסק חקלאי היום עוד
לא, גם יש איזה צדיק אחד בסלאמה שמשלם על החממה שלו וזה בסדר, אבל בגדול זה כן של האגודות.
היום בעסק חקלאי תוסף כאילו 10,000 שקל יכול להיות הרווח או ההפסד של העסק. למועצה זה כמעט לא כסף, כאילו מבחינת, בוא נגיד, אנחנו רואים על זה בטח תקציב 2020 יהיה יותר מ-200 מיליון שקל. אנחנו מדברים פה על משהו שהוא מאוד מאוד עמוך, בלי קשר לזה שכל הארנונה עולה אוטומטית ב-2%, אז בכלל אפשר לעשות במשקלות ולראות שבמילא הארנונה גדלה, זה חלק מאוד קטן, ולחקלאים זה מאוד משמעותי. אם אנחנו מדברים פה על זה שאנחנו רוצים לעודד עסקים, לעודד חקלאות, לעודד פעילות בתוך שטחים, מחוץ ליישובים, בתוך היישובים,
אני אגב, חלק מהסיבה שאני פה זה בגלל שנכנסתי בעבר להנהלת המועצה כדי להביע את הרומת על זה שאני כחקלאי משלם וכל החקלאים האחרים לא משלמים. ואני
זאת השאלה שאני אבל אפילו לא עובדים עליה. למה מהשאר לא גובים?
עבור 20 שנה.
למה מהשאר לא גובים עבודה?
מהשאר לא גובים כי היכולת לגבות מבן אדם שלא תושב שלך מכתחיל המוגבל ולהטיל עיקולים וכו', אתה יכול להטיל עיקולים למעשה רק דרך הנכס שלו, זה סיפור, זה סיפור לגבות מהם, זה סיפור פוליטי. יש הנחיות בכתב של דרי עוד בקפאפ, הביאו לי אותם, הראו לי אותם, שזה בימי אריק רז, הנחיות שלא לעשות את זה. זה מספיק, יש לנו מה שנקרא בעיות פוליטיות לכולם עם העצם הגבולות השיפוט שלנו ועצם הזה, ובשביל לרדף אחרי אחד שהוא מחזיק בשביל לגבות ממנו 2,000 שקל ולהתחיל להתעסק עם זה, זה לא...
אבל אתה אומר שמעט מיליון מהחושבים מהחקלאים משלמים וזה שווה 250,000 שקל בשנה, אז אם כולם היו משלמים כמה מיליונים זה שווה?
אני לא יכול להגיד לך את הדבר הזה. הרוב הכולם הזה זה אדמה חקלאית ולא מבנים חקלאים. הרוב הגדול, חלק גדול מהמבנים החקלאים זה כל מיני מבנים שיש לנו להם כתבי אישום וכולי, שהם ממילא בתהליכים, אנחנו את זה אנחנו כן עושים. חלק שהם הסדירו, אז הם הסדירו, ואנחנו דווקא הם הצדיקים מבין ה... כן. אני לא ממליץ, אני מוכן שאתה יודע, נמנה איזושהי ועדה לבדוק את זה, ועדה חקלאית בדרך כלל עסקה בזה, אני בעצמי עסקתי בזה, וזה לדפוק את הראש בקיר. לדפוק את הראש בקיר. עבר לידינו הזדמנות לעשות קצת צדק לטובה עם היהודים. המשמעות הכלכלית להערכתי היא, לעומת התועלת הכללית של הצדק ושל ההיגיון, הוא מתאזנים. הם יכולים ללכת אחרת, זה לא סוף העולם. החקלאים ימשיכו לשלם את ה-200,000 שקל הזה אם לא יורידו את זה. החקלאים החוקיים, האמיתיים, הרצינים שיש פה, האמיתיים. זה, אולי אחד יפסיק לעשות איזושהי פעילות חקלאית בגלל זה. כן.
אין לי בעיה עם מה שאמרת, סליחה, עם מה שאמרת לגבי ההורדה. יש לי בעיה עם האינפורמציה שזרמה למליאה בכל השנים האחרונות לגבי אחוזי גבייה. כי אם אנחנו לא יודעים להגיד היום כמה אחוז לא שולם על אותם שטחים שלא שילמו,
זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. לא יצא שומה. לא יצא שומה. אף פעם לא יצא שומה.
אוקיי, אז אין לי שום בעיה.
אף פעם לא יצא שומה. לא, זה המצב. אף פעם לא יצא שומה.
איך הגענו למצב?
אתה רוצה את ההיסטוריה? כשהכריזו את מועצה אזורית משגב קיבלנו על זה הנחיות ברורות וכתובות ממשרד הפנים לא לגבות ולא להתעסק עם זה. רוב השטח שלנו זה שטח שמבחינה היסטורית מיוחסת לאדמות כפר של כפרים אחרים, כמו שאני אמרתי פה במצגת, אנחנו נכנס לזה כי יש לזה השלכות מיניות. הבית שלו זה באדמות סכנין והבית שלו זה באדמות נחף או אני לא יודע מי, והבית שלי באדמות קוקב, והבית שלך אני לא יודע באדמות כיסרה או איפה שזה לא יהיה. ותעזוב, אנחנו נמצאים פה בסיטואציה שיש לנו בעלי נכסים רבים בתוך ה 20,000, לא יודע מה, 25,000 דונם, הערכתי את זה, באדמות חקלאיות שהם לא של תושבי מסגב, שהם בתוך שטח השיפוט שלנו. רק בהר גילון בתוך היישובים יש לנו 700 דונם. אז נתחיל עכשיו להתעסק עם הגבייה של הזה, התחילו להביא לנו תוכניות, זה סיפור. אנחנו יכולים להתחיל להלהיב את עצמנו בעניין הזה ולעשות איזשהו מבצע וזה. אני לא ממליץ לזה.
צריך גם להגיד שבעצם אדמה חקלאית בצד הארנונה היא אגורה, 0.01 שקל למטר מרובע לשנה. זאת אומרת, העלות תועלת של ההתעסקות בכלל, מעבר למה שדני אמר של התושבי חוץ והשטחים וכל העניין, היא... עכשיו, השינוי בעצם נובע, הוא במהות שלו, כמו שאמרתי, לנו יש שני תעריפים שקשורים למבנה חקלאי. אחד זה המבנה חקלאי בפני עצמו, מבנה, והשני זה חממות. במהות, וקובי, אני חושב, אתה מכיר במקום שלכם, במהות זה בא בעצם לעודד דווקא את הנושא של החממות, כדי לעודד בעצם מקומות שלא ניתן לעשות חקלאות בלי חממות, שלא ניתן לעשות בלי חממות, אז בעצם האדמה החקלאית הייתה מאוד מאוד גדולה, והחממות היו יותר יקרות. לאו דווקא במשר, כל מיני אזורי קפה כאלה שהיו צריכים לבנות חממות כדי שאפשר היה לעשות גידולים חקלאיים. זה חלק מהמהות. ברגע שקיבלו החלטה של מבנה חקלאי, אנחנו הלבשנו את הבקשה בעצם על שני הסיווגים שקשורים למבנה חקלאי. במילה אחת, בעצם אני הצגתי לכם בחומר ששלחתי את כל הטבלה ואת כל החומר.
25,000 דונם יש? כן. 25,000 דונם חקלאי, מתוך 170,000 דונם שלנו, אני מעריך שכ 25,000 דונם הם בייעוד חקלאי, מתוכם בערך חצי מעובדים וחצי לא.
אנחנו יודעים איך
נוהגים במועצות.
אני בחומר ששלחתי לקחתי דוגמאות של שלוש מועצות, צירפתי, ולא זוכר לגב על פה, אבל זה עמק.
איך?
שגובים? גובים, אבל גובים אחרת. תלוי.
גובים מאלה.
בעמק הירדן. לחממות זה 0....
הבנתי את זה, הפכתי לקרוא ולראות את ההבדלת.
אז בעמק הירדן לחממות גובים 0.1 בדיוק לפי הזה, ולמבנה חקלאי או 0.28 או 0.40. אצלנו מבנה חקלאי זה תעריף ממודרג, עד 100 מטר, עד 100 מטר 7.75 שקלים.
פרטים מיותרים, אנחנו גובים ביוקר על המבנים החקלאיים האלו, וזאת האמת. והאנשים החקלאים שלנו הצדיקים משלמים ביוקר, ורוב החקלאים שלנו משלמים. זאת האמת. עכשיו בוא, זה המצב. אפשר לא לעשות כלום, אפשר להחליט שאנחנו הולכים על הקיצוני ביותר, שזה להוריד את זה למינימום, שלפי דעתו גם של היועץ המשפטי וגם של מנהל הארנונה זה לא יאשרו לנו. לא כדאי. אפשר לעשות את הצעתי לצורך העניין, שהיא הצעת הנהלה והצעת ועדת כספים וועדת ביקורת וכל מי שתעסק עם זה, שלהגיד בוא בשלוש שנים תנסו להוריד, ננסה שיטת מצליח, ישרו לנו בשנה הראשונה, אולי זה ייכנס לאיזשהו מסלול שיצליח להוריד, ואם לא ישרו לנו, אז לא ישרו לנו ולא עשינו כלום. בסדר?
אני יכול להגיד כמה דברים? אחד, כשרוצים להעביר כזה מהלך, אמרתי את זה בצורה כזו אחרת גם בעבר. עכשיו אנשים אולי יקפצו עליי. אנחנו חי שבוי, דני, כולנו. אתה מקבל את היה שלנו בדרך כלל ככה כמעט בלנקו. אבל אם עושים הליך תדור, אנחנו לא מרגישים שאנחנו חותמת גומי.
אני מקבל את זה, אבל זה עבר ועדה חקלאית, זה עבר את המליאה, אני מזכיר לך שאמרנו שנביא את זה פעם הבאה, ועדת ביקורת לחצה, ועדת כספים הסכים, הנהלת המועצה אישרה, כאילו מה יותר מזה?
ולמה אני לא מכיר.
רוצה עוד ועדה, נעשה.
לא, אנחנו חושב, יש פה איזה סדר גודל של איזה 40% 50% חדשים שלא מכירים את התהליכים שהיו לפני. יכול להיות נביא מה עבר לפני, ולפני 4 שנים או 3 שנים, ומה דיברו על זה, אני לא יודע את כל הדברים.
זה לא לפני, זה היה ועדה אחת לפני,
אני לא מבינה. אתה
לא
יכול
להכיר
הכל,
יש
לו דבר
זה.
אני לא מבינה. מצוין, אני לא מכיר את זה. אז אתם באים, אני מתנצל, לא, שטויות אני לא מדבר.
תשיב, בנושא כזה של חקלאי ושל לא בקיר הרבה שנים וזה, תשאל אותי רסי, אז אבל תשאל אותי.
לא. אני מאוד מסתדל לא לעשות את זה. אני בסך הכל אומר, אם ועדה חקלאית הולכת להציג משהו, אין בעיה, שישלחו לנו נתונים לכל חברי המליאה, לפני הדיון, אנחנו רוצים לקרוא את זה, להבין. אני קראתי את כל החומר שלנו שלנו, ולא רק שהוא שלח, גם שמירה שהולך, אני לא מאחר. אני משתדל לקרוא את החומר לפני ולבוא מוכן. אני רוצה לדעת את מירב המידע לפני שאני הולך להצביע על משהו. בסופו של דבר, מה שנקרא, אני מאמין לראש המועצה שהוא מוביל את המועצה למקום טוב יותר בראות עיניו.
משתדל, משתדל.
רובנו בחרנו פה, לפחות ככה זה בסטטיסטיקה כנראה. ולמרות זאת, אני רוצה לדעת על מה אני מצביע. אז זה כאילו אמירה לסדר כללית. מה שאני ממליץ, שוועדה חקלאית שדיברנו עליה פה, שהיא כן תעשה בדיקה, מה קורה עם היישובים הבדואים, הם חלק מאיתנו, זה לא רק שאנחנו חיים ככה ביחד כולנו.
אצל יונית, 90%.
אתה יכול להמשיך להגיד מה שאתה רוצה.
לא, אני אומר את האמת.
כמו שאנחנו נחליט, ואם נחליט שזה 0.1, שישלמו 0.1, וזה מין דבר, ואני מבין שאנחנו, קשה לנו ללכת לדיר אל אקדה ולמד שלכם, הבנו? לא קשה לי ללכת לסלאמה ולא לגמיידה, לא קשה לי ללכת אליהם, הם חלק מאיתנו, אם הם אנחנו לא גובים, אז הם מי נגבה?
אני מקבל את זה, אבל עזב רגע, אני מסב תשומת לב כולנו שעכשיו עשית התניה והקשר שהם לאו דווקא מותנים וקשורים. בסדר, אני רק אומר את זה, לכן אני לא רוצה שהוא יענה לך ולא רוצה לפתח על זה, כי אנחנו לא מחליטים לא לגבות מאף אחד. אנחנו מחליטים כרגע לפנות לשר ולבקש לנצל את הפרצה הזאת שנפתחה ולהוריד את המחיר. זה כל מה שאנחנו מבקשים.
אבל הצגתם מוטיבציה, אני חושבת שקצת מוטה.
נכון.
שמרו, לא גובים מהם, אז בשביל להיות עובדים עם כולם, בואו גם נגבה פחות ארנונה מכולם, כי משם לא גובים ארנונה. זאת אומרת, המוטיבציה, גם היא לא עושה היגיון. התמריץ לחקלאים, להגיד, אוקיי, זה מקשה על עסקים, אם אנחנו באים פה ורוצים לעודד עסקים, עסקים קטנים שיושב עליהם מאוד כבד המיסוי, לי, אני מבינה את המוטיבציה ואת ההנאה ואת האינטרס של המועצה, אבל אגב להגיד למועצה, 200 אלף שקל זה לא סכום בתקציבים של 2 מיליון, לא מדבר, טיפה עוד טיפה תהיה נעל ים, יש הרבה כספים שאפשר, בואו נוריד מיישובים עוד כל מיני כספים ש... הם רק קטנים במועצה והם לא מספרים.
אף אחד לא פתח לנו צוהר.
לא,
אף אחד לא פתח לנו צוהר בשום מקום אחר.
זה לא הרבה כאלו, אני לא חושבת שמוטיבציה, ואני גם לא חושבת שמוטיבציה שלאשר כאן, אם כבר לא גובים מ-80%, אז בואו גם מהעשרים להיות עוגנים איתם, נוריד ככלל אצבע, כתפיסה, גם אליי זה לא מדבר.
חברים, אפשר כמובן לא לעשות את זה. אנחנו לא כל שנה נפתח צוהר שמאפשר לנו בכלל שיקול דעת בעניין הזה. נפתח צוהר, הוסף תשומת הלב, עבר את התהליכים, יש הצעה, יש שתי הצעות. בוא נלך לפי הזה. פעם ראשונה.
רק הערה כדי להסביר את זה, ודן כבר אמר את זה, אולי לא הובן העניין. אם אנחנו נסתובב ביישובים הבדואים, כמה רפתות נמצא? או שאפשר לשלם עליהן. אולי 1.5 דיר של 2.5 מטר, 3 מטר. כל מה שדיבר עליו הוא הרפתות והשטחים של הרבי וסכנין, חנה ודיר אל אסד, וכל מה שנמצא בתוך שטח השיפוט של מועצה אזורית משגב. על זה הוא מדבר. עכשיו נלכת להתמודד עם כל המועצות, שגם הן יבואו בדרישות, וירצו שתשלמו.
אנחנו דיברנו עכשיו על, אני לפחות, על השדות החקלאיים.
על האדמה החקלאית.
על האדמה, 0.1%.
בסדר, אני גם לא מאמין שזו תהיה בעיה גדולה. אני גם לא מאמין שזו תהיה בעיה גדולה, על 10 דונם שיש למישהו שם לקחת 10 שקל, כמה זה יוצא 0.1. זה לא זאת הבעיה. חברים, יש פה שתי הצעות. נתחיל מהצעה הראשונה. הצעה הראשונה נקרא לה לצורך העניין הצעה שלי, להוריד את זה במדורג בשלוש מהלכים שנתיים, להחליט עכשיו שאנחנו יכולים ומבקשים אישור. מי בעד?
לאיזה סכומים?
המינימום, מי בעד?
לא,
שנה שליש.
פעם ראשונה, שליש.
זה שליש.
שזה 70.
אנחנו מדברים עכשיו
רק על החתול.
אנחנו מדברים עכשיו רק על החתול.
דומר אף אחד זה 2000 וזה של 80.
יש לי בעיה, כרגע אני שולח לפי מטרים, והמטרים הראשונים זה 7 שקל. זה המון.
אני מבין, אבל השליש בפי הצעה שלי, במקום להסתכל שלא ישרו לנו בכלל, ובתור מי שמשלם את השבע שקל, תיתנו לי שליש 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 בשלוש שנים, יותר בטוח לי אשר שתנסו לתתי את הכל במכה אחת. כך אני מאמין. שבע, שבע,
שמצד הפנים 45 שקלים.
בסדר, מי בעד הצעתי להוריד בשליש שליש שליש במשך שלוש שנים את כל הארנונה החקלאית למינימום? מי נגד? יש מישהו שחשוב לו להימנע? אחד. יפה.
אחד נמנע. כמה נגד? תיקח
על עצמה לבדוק את הנושא.
את בטוחה?
בסדר, זה נבדק בעבר.
כמה בעד?
אני מציעה שנבדוק את זה, נראה כמה
אדמה חקלאית
באמת יש, כמה
מבנים חקלאים
מרחים שיש.
תקשיבו, אני אומר לכם עוד פעם, מה שאמר אורן לגבי תושבינו בסלמה שמחזיקים 10 דונם פרטי או דונם אחד פרטי, אני לא מדבר על מי שבנה איזה חוש על התרנגולות שלו והוא לא חוקית ואחר כך צריך לפנות את זה כי זה עוד זאת מנהל וסיפורים שזה הרוב, כן? המעטים שמחזיקים שטח שהוא באמת בבעלותם, בדרך כלל הוא גם לא מחולק בין היורשים, וזה קשה לזהות אותם וקשה לחבר אותו לנכס. זה סיפור. אני לא פוסל שאנחנו נתחיל לרדוף אחרי הדבר הזה, גם לא מי יודע מה משמעותי. יש צדיק וחצי בסלמה שבנו חממה ושהם חקלאים אמיתיים, הם משלמים. בסדר? יש צדיק וחצי מערבה שהוציא היתר כדין לדיר שלו, אז הוא דווקא נרדוף אחריו, אח שלו לא הוציא היתר, והוא לא משלם. אז אני לא מחפש לעשות את הדבר הזה. אני... אנחנו עוברים למליאה השנייה.
רגע, רק בוא נגור את הפינה של אישור צו ארנונה.
אישור צו ארנונה. אישור צו ארנונה, אפרופו חתמת גומי, אתם מבקשים עכשיו לאשר או לא לאשר את מה שאין לכם שום שיקול דעת כלפיו.
אחד, לא ברור לי למה צו ארנונה עולה כל כך מוקדם במהלך השנה הזאת.
באתי בהתחלה.
רגע.
עד 15 ליולי אמרת.
עד 15
ליולי. שון ביר.
אמרת מה שאמרת לגבי יש לנו, אין לנו אפשרויות, אני עדיין חושב שכן היה אפשר להכניס תתי סעיפים ולשנות קצת את הארנונה, בעיקר הארנונה לעסקים שנמצאים ביישובים ומשלמים את אותה סוג ארנונה כמו במקומות כמו באזורי התעשייה על אותו תעריף, מה שגורם להרבה מאוד עסקים קטנים להיסגר. לא ברור לי למה הוועדה האסטרטגית שעוסקת בפיתוח עסקי לא משתמשת בצו הארנונה כאחד מהקוויק ווינס שלהם, ונסות לעשות איזשהו שינוי בעניין הזה, ונסות לקבל, כי אנחנו מדברים על להוסיף עסקים ביישובים, באזורי תעשייה, והתמונה היא אחרת.
בוא אני אענה לך. א', אני מסכים. אני מסכים. אני גם מסכים שזה, אני מסכים שזה עניין של הוועדה לפיתוח עסקי, וצריך לראות. אני גם, כפי שראיתם בחקלאי, יש פה מיליון מגבלות שהם לא בדיוק בידינו וכו'. אני לא מציע שאנחנו נתחר עכשיו את האישור של הזה. יש לנו, בשבוע הבא אנחנו נוסעים. לא קרה כלום. לא לאשר את צו ארנונה עכשיו, זה יכניס אותנו לסד זמנים שהוא היה בלתי אפשרי לדעתי. יש לנו צו ארנונה בשנה הבאה, בואו נלמד את הנושא הזה. אני ממילא 90% שלא, יותר מ-90% שלא יאשרו לנו ממילא מה שאנחנו מבקשים. אם אנחנו נביא הצעה מתוחכמת לשנות סיווגים, כך שהרי השטח התפוס זה היה דרמה בשנים האחרונות, אני לא יודע מי ש... כן? לשנות סיווגים, אם נבנה עזר, אם זה בתוך תפקה, בתוך עסקים, יכול להיות שאנחנו נצליח למצוא משהו שאפשר לעשות ושהוא יעזור. אני לא נגד, אני בעד זה, אבל אני לא יכול, אנחנו לא צריכים לעשות את זה.
אני רוצה להגיד מילה אחת.
אנחנו לא צריכים לעשות את זה.
לגבי שני סיווגים, לגבי שירותים במשרד, משרדים שירותים במשרד, ולגבי תעשייה. בסדר? אם תסתכלו פה לפי משרד הפנים, המינימום של משרדים שירותים במסחר, שזה מישהו לא תעשייה, המינימום 68, המקסימום זה 386, אני לא יודע כמה אתה משלם בדברי או בטבעון. אנחנו פה ב-92 שקלים על משרדים שירותים במסחר. זאת אומרת, אנחנו 30 שקלים יותר מהמינימום, אבל אנחנו 300 פחות מהמקסימום. אז רק
איפה אנחנו נמצאים? אנחנו לא
בזור. בסדר, אני רק רוצה שנקבל פרופורציה, איפה אנחנו נמצאים בצו. לגבי למשל תעשייה, תעשייה אנחנו, אני בתעשייה 7, מהעיניים 4, 25 שקלים מינימום, 166 שקלים מקסימום, התעשייה ביישובים זה אנחנו ב-40 שקלים, ובאזורי תעשייה ומחוץ ליישובים
ב-54
שקלים.
זה המון, זה המון. אנחנו לא משנה, ההיסטוריה הצטברה ואנחנו הגענו לפה שהגענו. אנחנו הולכים...
אנחנו היום, יכול להיות שאנחנו מגיע לשם. יאללה, בעיות, בגלל שבסיווג אין פתרון שמתאים לפארקים או למשהו כמו יער הקופים שלנו,
ראיתי את ההשגה שהתקבלה
מהשגה. ב-2018 הארנונה עמתה בכ-100,000 שקל ביער הקופים ביוטפת, כי כל כלוב של דורבן מחושב כאילו זה משרדים.
לא יודע מה רוצה שם.
שיעזות הדורבן.
דני, אני מציע שתעצור, אחרי מה שאני רוצה, אבל אפילו לא העניין בתור אומה. זה לא המקום של החברה.
מנהל ארנון אומר לך שעשו לך לעלות פה השגות במליאה. אני באופן אישי ראיתי את הדורבן הזה עוסק בעבודה מסחרי. תעזבו חבר'ה, בוא, אני בעד לימוד מעמיק, אני בעד למצוא דרך איך לעזור לעסקים, בעיקר עסקים קטנים ובעיקר ביישובים, אבל זה לא הרגע לדעתי. בואו נאשר צו ארנונה ונתקדם. אני לדעתי
אפשר להקל על כולם, אנחנו כל ישיבה מדברים על זה שאנחנו מועצה ענייה ואין לנו כסף, וכל הכסף שלנו זה רק מהארנונה.
נכון.
אז בואו נקצץ מפה ומפה ומשם ומשם ושם 200 ושם, כמו שאמרה נורית קודם, ושם עוד 200 ושם עוד 500, ונפגש פה אחרי זה לכל התקציבים שאנחנו רוצים להעביר.
אנחנו רוצים להגביל
דני, את רוצה זמן?
בוא נעלה את הארנונה של בנק.
אתה תביא בנק.
זה מה שעושה בדיוק. כולם שונים את הבנקים, אז מעלים. בחברות ביטוח ובש. טוב, חברים, אני מציע להשאיר את צו הארנונה, חרגנו מהזמן. מי בעד להשאיר את צו הארנונה כמו שהוא?
אז אחרי זה, איך הם מסמיסים את כל התיקונים? הם מסמיסים של 2020, בשנה הבאה, בשנה
הבאה. חיים נמשכים, חברים. כל מי שרוצה ללמוד משהו, כל הנתונים יימסרו לו.
מי נגד?
יש מישהו שנגד להשאיר את צו הארנונה? נגד. מישהו רוצה, חשוב לו להימנע?
אני רוצה להבין עוד פעם למה דחוף עכשיו?
בגלל שצריך עד הראשון ליולי להגיש את הפרישה, זה הסל. אני מתחיל לעסוק בנושאים שיש לנו היום, לעסוק בהם יותר כבדים קצת.
אנחנו
במליאה. לא, זאת המליאה השנייה. זאת הייתה מליאה, לא מן המלוא.
שקר, סיגריות.
נגד הארנונה. נגד
הארנונה. ומה עם החקלאים?
חברים, 18 ו-20, עד 18 ו-25 אישור פרוטוקול מליאה קודם. במליאה הקודמת עשינו פרוטוקול, התקבלו כמה הערות, התקבלו, הוטמעו בתוך גוף הפרוטוקול כל ההערות. אם יש למישהו עוד הערה עכשיו שיגיד אותה, or forever hold your peace. אם לא,
אפשר לאכול עוד סנדוויץ'.
יפה, אז אושר פרוטוקול הקודם.
נכין לך?
עדכון 2 לתקציב שוטף 2019.
הוא אוהב חביתיים בצד.
אלון.
אבל אתה אומר, זה מילה שנייה, אתה אמרת את זה?
מה עשית עכשיו?
עדכון 2.
כן, עכשיו רגע, הפרוטוקול אושר, נכון? אושר פה אחד. אלון, רונן, לך תשב, אתה מדביק עם החיידקים את כולם. לא לא, היא מתכוננת לתקציב פיתוח, לא עולה לה.
הוא אחרת הוא היה הולך להכין את החביתה.
מה הוא מתכונן?
קצת את השולחן.
לא, לא היה.
כבר חבס ראשון, אין חוזרים.
היה זה.
לא,
אני גם
עכשיו
לשחרר
שחרר, זה היה איזה נראה.
זה
היה איזה נראה. זה היה איזה נראה. זה היה איזה נראה. זה היה איזה נראה. זה היה איזה נראה. זה היה איזה נראה. זה היה איזה נראה. זה לא... לא, קצת לשנה. מה, לא יכול לעמוד. היה פאדר. הוא
כבר. הוא כבר.
בבקשה. בבקשה, תקציב השוטף. עדכון התקציב השוטף.
כל התקציב השוטף, סך הכל המסגרת גדלה פה, זה נראה הרבה, 7.5 מיליון שקל. אבל אם תשימו לב, תרד למטה, חצי מזה כמעט זה עדכון של פרק הרווחה שנדרשנו לעדכן על פי משרד הפנים. לפי הביצוע של הרווחה ב-2018, שזה בעצם הביצוע הנכון. עוד למטה. אפשר לראות פה שזה הסכומים הגדולים. סך הכל החלק שלנו פה זה 300,000 שקל. ברווחה בדרך כלל 75% משרד הרווחה מתקצב, 25% אנחנו. אז התקנו את זה, הבטחנו למשרד הפנים שלנו. החלק השני, זה דווקא למעלה, תעלה. מורכב בעצם מעדכון של ההכנסות, זה בעיקר מענקים. חלק קטן זה הארנונה, 765,000 שקל. החלק האחר זה עדכון מסגרת מענק האיזון, מענקים נוספים שקיבלנו, והקצינו את זה לכל מיני פרקים שהיינו חייבים כבר לעדכן אותם, כמו סעיפי שכר, כמו השתתפות לוועדים מקומיים, פיצויי פיטורים, תמיכה למרחבים, שאני לא יודעת אם כולם היו שותפים לזה, ועדת כספים הייתה שותפה להבטחה למרחבים, שבגלל שהייתה לנו מגבלה שתקציב התמיכות לא אפשר לנו לאשר את הבקשה שלהם, הבטחנו שאם יהיה עדכון ונוסיף את הסכום שהם ביקשו, אז אוטומטית זה מאושר, זה אושר בוועדת תמיכות, קובי גם היה. אז השארנו להם את הבקשה שלהם תוספת של 265,000 שקל. יש פה עדכון של פרק שנקרא ביטחון קהילתי. בעצם המשרד לביטחון פנים נתן לנו איגי משאבים של תקציבי מצילה, שזה גם נוער בסיכון וגם מניעת אלימות ושימוש בסמים וכל זה, והקצה לנו תקציב מאוד גדול של 1,033,000 שקל, שמתוכו המאצ'ינג של המועצה הוא בסך הכל 218,000 שקל. ואם תראו, היישובים הבדואים, 160,000 שקל, אין מאצ'ינג. זה תקציב ש 100% ממומן על ידי המשרד לביטחון פנים. זה פחות רגע.
אפשר שאלות?
בטח.
נתחיל מהסוף. יש פה רכב ליסינג טיפולי. נדמה לי שהצבענו על זה באחת מהישיבות הקודמות. השאלה שלי, איך זה ביחס להוצאה של היום לפני הליסינג?
זה התוספת.
זה תוספת?
של 400,000 שקל בהוצאות שאתה רואה.
400,000 שקל ביחס להוצאות היום על
הרכב. נכון. שהיום זה רק השוטף.
ברור.
וזה מגלם גם את ההון.
אוקיי.
זה עבודה רצינית
בוועדת. כן, כן. אני זוכר. טוב, הוא יודע, אבל אני מליץ. עכשיו, שאלה הבאה, אם תעלי קצת למעלה, יש שם יועץ תרבותי, משהו לא בדיוק הבנתי. יש שם תיירות, אתם רואים, יועץ לשינוי תרבותי. מה זה?
מרב,
תראו, אדם. יועץ ארגוני שהולך לבות אותנו ב... זה, ב...
יועץ תרבותי, לא...
תרבות שירות.
תרבות שירות של העובדים.
תרבות שירות של העובדים?
יועץ.
שינוי תרבותי של הארגון, כאילו?
כן.
תרבות השירות שאנחנו רוצים.
זה מה שהתפקחתי עם העובדים היום בבוקר.
עכשיו, שאלה נוספת, שורה 32. חושבים שם רכבים לסגן ראש המועצה ולעוזר ראש המועצה. עכשיו, אם אני לא טועה, תקנו אותי אם אני טועה, בכל המליאות עד היום לא היה רכבים לסגני ראש מועצה. היה רק החזר, הוצאות ודברים. עכשיו זה בעצם החלטה לתת להם רכבים צמודים, לתת לו כסגן אחד בעצם, ופה גם הצעה נוספת גם ליועץ, לעוזר ראש הרשות גם לתת רכב.
נכון.
אנחנו צריכים לקבל החלטה על הוצאה של
כאילו מה התוספת?
ההחלטה הניהולית.
לא, לא, בסדר, אני רוצה להבין מה התוספת.
תוספת היא שלילית לדעתי.
מה?
תוספת לדעתי היא שלילית.
מצוין, השאלה היא כן.
אם לא מקבלים רכב, אז
לא מקבלים. לא, מה שאתה אומר, 136,000.
אני מחפש את הפער.
אני רק יכול להגיד לך שאני הייתי הסגן שהוצאתי חשבונית והחזקתי בחברה שלי את הרכב והרווחתי לפי הרואה חשבון שלי כל חודש 1,000 שקל על זה שאני מקלם רכב במקום לקבל את הרכב ולקבל את ההסגר. אבל זה לא מדעי, זה רק חוויה אישית. אני כשאני החלפתי את ברוך רוזן, ברוך רוזן היה לו אוטו של המועצה, ואני אגב הייתי בחצי משרה, אז במילא היה לי רכב, זה היה מסובך וכו', וגם אבו דורף היה בהתחלה בחצי משרה. בקיצור, זה לא, זה לדעתי סתם.
זה במקום התשלום על הוצאות רכב, זה בעצם
הרכב. ברור. אין לזה משמעות כלכלית לדעתי. אני אומר עוד פעם, זה כמו עם השאלה הקודמת של הליסינג. בסופו של דבר, כשאתה קונה ברכב בליסינג, אז ה-150,000 שאתה משלם לקנייה, אתה לא משלם אותה, אז הוא מתחלק לך בתוך זה, זה מגדיל לך את השוטף, זה מקטין לך את ההשקעות. זה מן הסתם חברת הליסינג גם מרוויחה משהו וזה דלתא מעניינת, אבל היא לא קשה למצוא אותה, אתה מכיר את זה, כולם מכירים את זה. כן,
עוד שאלה?
כן, מה זה הפרישת מדבר ודוברת?
פיצויי פיצורים ברגע ש... זה היה מתוקצב רק ב-100,000 שקל, וברגע שהיו לנו שתי פרישות משמעותיות שהיינו צריכים לשלם פדיון ימי מחלה, פדיון ימי חופש, אז תסבר לסכום גדול, התקנתי את זה.
לא רק פיצויים, לא, זה לא רק פיצויים.
פיצויים זה
מחלה,
לא ממש פיצויים.
זה לא ממש פיצויים. יום ימי מחלה, אחרי 35 שנים, מדבר המועצה בשתי תקופות,
פנסיה תקציבית, פנסיה סוברת, ביחד. זה חושב על ידי יועץ מיוחד שעושה לנו את החישובים בפרישות.
כל שנתיים
אתה
צריך לנצל את הסוברת.
לא, לא, זה יותר קטן.
אני נוסע שאם היא אותו בשביל הקו.
יש לנו שאיבה 3 מיליון לוועדה מקומית, שיפוי של...
איזה שורה?
לא, זה לא תוספת של 3 מיליון. העדכון הוא קטן. איפה הוועדה?
שורה 19.
אני חושבת במהות.
פה הוסיפו, כן, זה אפס בסבסוד. תוספת של 10,000 שקל שביקשו מאיתנו להוסיף. על מושג שנקרא נציג בעל דעה, שזה יושב בוועדות נדמה לי, של הוועדה המקומית, שהם מתקצבים את זה, משרד הפנים מתקצב את זה. רק שזה עיצום טכני, אנחנו לא משנים את זה.
מה זה
ועדה
מקומית?
הוועדה של
יום.
הוועדה לתכנון בבנייה.
הם
מתקצבים, זה תקציב כפו של משרד הפנים המקומית.
הביאו לנו 3 מיליון שקל ואמרו לנו לשלם לאור, אז עשינו את זה. כן, זו התשובה. אגב, אני, זה בדיקת עירנות מעניינת כל הדבר הזה.
זה שלא קוראים את השורות.
כן, זה מעניין. העדכון תקציב, עדכון טכני, אם יש משהו שהוא לא טכני, אז אמורים להגיד את זה מאגף הכספים, אמורים לדון בזה בוועדת הכספים. אבל זה מה יש.
שאלה, כן.
אגב, העלייה בגביית ארנונה, אם אני לא טועה, לעומת התכנון, היה מעל 700 אלף שקל בגביה, והעלייה במענק האיזון לעומת התכנון היה גם כן כמה מאות אלפי שקלים. זאת אומרת, אל תשכחו את העיקר. כן, העיקר הוא שהתכנון שלנו המקורי מסתבר במשך השנה כשומרני, זה בדרך כלל מה שקורה, ובדרך כלל אנחנו במשך השנה מעדכנים, זה כמובן הרבה יותר טוב מההפך. אבל רק אני מסב תשומת
לב. 765,000. ראיתם אחד מהשורות שם את כל התכנון האסטרטגי, כל התהליך שאנחנו עוברים כרגע. מתוכו יש איזשהו סכום לסדנה, אתה זוכר, 140,000 שקל? מה?
זה בתברים.
אה, זה בתברים?
כן.
אז השאלה שלי... לא, לא, התיירות, זה קשור לסדנה, זה לא נכלל ב-600.
לא, לא, זה לא.
כאילו זה בנפרד.
זה לא קשור.
זה התיירות.
לא, יוצאים
למסעדות.
ליטל,
מי בעד לעבור לשלושה בחדר?
המסגרת החדשה.
אחד.
מי בעד?
215,684.
אתם רוצים להצביע על אישור העדכון של התקציב? מי בעד לאשר את עדכון התקציב? מי נגד? יש מי שחשוב לרשם לו שהוא נמנע?
לא.
טוב, תודה.
אנחנו בטברי.
לא נפתח את הטברי.
טברי זה בעצם גם עדכון, זה עדכון של תקציב הפיתוח.
רמה עקרונית, קיבלתם את הלוח, השאלה אם יש שאלות ספציפיות, כי אפשר לראות את כל הטברי.
בוא נתחיל ממה ששאלתי קודם לגבי ה-600,000 של
התקציב. זה שייך לשוטף, אבל
נגמר.
תדבר את חלק פה בבקשה.
אם אמרו כמה 600,000, 140, אני יודע. מה זה השאר?
600,
כן.
אוקיי, אז רגע. זה תבר 1112, אם אני לא טועה. עד
כדי כך.
יש לי צריכה כזאת?
לא, הוא טוב במספרים האלה.
זה קצת גדל מדי. יש פה פירוט. עכשיו העדכון עצמו זה בעצם התקציב הקיים, לא רואים את הכותרת, אבל זה התקציב הקיים, זה התוספת. עכשיו זה תקציב קיים כבר של כמה שנים, זה דבר שמתגלגל הרבה שנים בעצם בתוך המועצה. זה המקורות שהרכיבו את הטבר הזה עד היום, 493,000 שקלים, וזה רץ. ברוב הכסף גם השתמשו בו.
חלק מזה גם מושר לתקציב פיתוח של השנה, לכל המהלך ההסתרפת.
נכון, עכשיו ברגע שנודע הסדנה שאנחנו יוצאים אליה בעוד
שבוע, הסדנה זה עוד 140.
אז זה 140 שמתוכנים, זה התוספת, זה כבר מושר בעצם.
לא, לא בהכרח. רואה לפעמים, האוהלים של היום לא פחות... ובחרנו מלון עדין ו...
לא, אתם עושים? כאילו רוצים שלוש בחדר? באמת?
קובי קיבל ארבעה.
יש עוד איזושהי שאלה ספציפית לטברים?
תם קובי.
לרוץ זה יהיה מסמם לדעתי, אלא אם אתם ממש...
אתה קיבלת חמש.
מי נגד?
מי חשוב לשאלה?
אנחנו מאשרים את הטברים, את העדכון לפי הלוח שהוגש לנו. מי בעד? בכל אופן, מי בעד? ומי נגד? בכל אופן, אם יש מישהו שרוצה להיות נגד, יפה.
הוא יש לו חום היום, כל הזמן.
אנחנו, כן, אנשים, אל תהיו יותר מדי איתנים. סוף יפה. פארק תעשיות משגב, סליחה, בר לב וחקל. מי בא קודם?
בר לב, בר לב ראשונים. אבי טילר, יש לך המון זמן. יש לך המון זמן עכשיו.
בבקשה. בבקשה. טוב, שלום, אבי טילר, פארק תעשיות בר לב, אני מבין שזה פעם ראשונה בפורום הזה. נמצא איתנו רואה חשבון אמיר ממשרד בידיו, שבעצם מגיש ועושה לנו את הדוחות. אני אגיד הכי קצר שבעולם, שדוח 2018, דוח כספי 2018 הוא דוח משעמם לחלוטין.
או שתעלו את הדוח או שנכבד, אתה רוצה
לראות
אותו?
לא חושב שצריך.
לא צריך, אז נכבד.
הדוח 2018 הוא דוח מאוזן, אין בו, ממש אין בו דברים שהם יוצאי דופן או דברים שבבחינת הדירקטוריון של בר לב בזמן שדענו שהיה צריך לדון בהם. יש פה ביטוי לירידה מסוימת בעבודות הפיתוח שאנחנו עושים, דבר שבא לידי ביטוי בדוח בהכנסות כנגד הוצאות, כך זה נרשם. אז למרבה הצער 2018, בגלל טבעות שלא מאושרות לנו בקצב שהייתי רוצה שזה יקרה, אז הפעילות הפיתוח ירדה. מעבר לזה, בכל מה שנוגע לתקורות ולדברים האחרים, ממש אין דבר לציין. אני חושב שאולי כדאי שאני אגיד בכמה משפטים לפורום, למי שלא מכיר, על הפארק, אז הכי קצר שבעולם. אנחנו פארק תעשיות בר לב, מנהלת בר לב מן, תאגיד של עד לא מכבר שלוש רשויות, מועצה אזורית משגב, מטה אשר והעיר כרמיאל, שליש, שליש, שליש. החל מהראשון לינואר השנה חברנו עם יישובי אל שגור, דיר אל אסד, בענה ומג'ל קרום, שנכנסו אלינו כישות משפטית אחת, כשותף רביעי, וכרגע החל מראשון לינואר, 25% מהשותפים וכך המצוינים. בכל מה שנוגע לארנונה, אז בדרך כלל הדאגה הראשונה אנחנו מתחלקים, במקום בשלוש מתחילים לחלק לארבע, אז תקבולי הארנונה שלנו מולים. מה שאתם רואים פה תושבי משגב בפיתוח של מה שאנחנו קוראים מתחם אחד, 34 מגרשים שעליהם מוקמים 34 מפעלים ומרכזים לוגיסטיים, כרגע 9 כבר קיבלו תופסי 4 ועובדים, עוד 9 בהליכי בנייה מתקדמים,
ורוב היתר למעט 2-3 הם בתהליכים מתקדמים של קבלת היתרים, מה שאומר בתחזית זהירה שעד סוף 2020 אנחנו נכפיל את תקבולי הארנונה. עלינו מ-10 למשהו כמו 13 מיליון כרגע, ונגיע ל-20 מיליון, ואז החלוקה בין 3 ל-4 לא רק שלא תרד, היא גם תגדל. אז אלה בעצם הדברים המרכזיים שאנחנו כרגע עסוקים בהם, והאכלוס של הדבר הזה. אנחנו כרגע יש טבע, המנחת שאתם מכירים הוא מנחת ללא שימוש, ואנחנו ממירים אותו לטבע לתעשייה, ובשלבים מאוד מתקדמים, ואני מאוד מקווה שעד סוף השנה נוכל לקבל את האישור. יש רשימת המתנה מאוד גדולה לפארק ברלב, אנחנו בתפוסה מלאה, ולו זה היה מאושר, אז כבר היינו עושים את עבודות הפיתוח ומאכלסים, וזה בסך הכל זה תמורה כלכלית לאזור בהיקפים של מאות מיליונים, וחבל שלא קורה יותר.
איך האכלוס
של פארק ההייטק החדש? פארק ההייטק הכי קצר בעולם, אז קודם כל הוא עובדה קיימת, הוא קיים, אנחנו סיימנו את עבודות הפיתוח, אנחנו יכולנו להקדים מימון והשקענו קצת למעלה מ-15 מיליון בפיתוח, כאשר תקבולים קיבלנו רק חצי, אבל הוא קיים. עכשיו, בגלל השם קיים ומאוכלס כמעט לגמרי, כרגע מתנהלים מסעים ומתנהלים על שני בניינים נוספים. אני אגיד פה הכי שקוף בעולם, פה ללא התערבות ממשלתית, ללא התערבות ממשלתית, על מנת להביא את החברות הייטק שאנחנו רוצים, את האיבה, את האמזון ואת האחרים, ואיזה אחרים לא יגיעו, ולייצר את 3,000 מקומות עבודה איכותיים. צריך פה התערבות ממשלתית, כולם עובדים על זה, אני מקווה, יש גם, אני אגיד את זה בזהירות, מאז הבחירות המוניציפליות יש איזה רוח יותר חיובית אזורית, כדי ליצור איזה מסה קריטית שאולי משפיע ברמה הארצית. העסק עובד, מתפתח, אני מקווה שזה יהיה מהר. אגב, כשדיברתי על תחזית ארנונה, בכוונה לא הכנסתי את המספרים של הארנונה, כי אני לא יודע להגיד אם זה יקרה תוך שנה, שנתיים או שלוש. בטוח שזה יקרה, אבל הכסף סימן שאלה.
תודה.
שאלות לאזור תעשייה ברלב. אנחנו נדבר על זה בעריכות בסדנה, על הפוטנציאל של ברלב, על ההשפעה של זה, על ההתפתחות האזורית. אני אשר כוח לברלב, אנחנו יש לנו שם, אנחנו רבע שם, אני מזכיר לכם. אנחנו רבע שם, יש לנו את כרמיאל, יש לנו שותפות שווה עם כרמיאל, עם מטה אשר, ועכשיו עם שלושת העיריות של אלשגור, שזה דיר אל-אסד, בענה ומג'ד אל-כרום, דרך האשכול. אז אנחנו לא מאשרים פה את הדוחות הכספיים של תאגידי בת עירוניים, הם רק מוצגים בפנינו כדי לענות על שאלות וכו'. הם מאושרים באספה הכללית שלהם ובדירקטוריון שלהם וכו'.
תודה אבי.
תודה. חתל. חקל.
אוקיי, אני
אעשה את
זה. חקל. קודם כל אני אציג את עצמי, לילך, רואה חשבון, ממנור. אני מחליפה את איריס שהיא מנהלת כספים שהייתה בחקל. אני מתחיל משהו כמו 3-4 חודשים ככה שלא יצא לי כל כך לשלוט בדוח שהוכן. והרואה חשבון לצערי נמצא בחוץ. אז אני ולימור פה, לימור קצת תעזור למישהו שאלות, אם קיבלתם מראש את הדוח, ומה שאני אוכל אני אענה, ומה שלא אני אעביר הלאה, ונדאג לתת תשומה הכי מקצועית שאפשר.
יש לך את הדוח.
הדוח פה לא, אין לנו, לא, אני גדול, אני לא מסכים.
סתם, סתם.
רגע, אנחנו מעלים את הדוח על זה. תדלקת את זה?
סליחה.
הוא שאל למה המנכ״ל פה, למה אי אפשר לדעת?
את עכשיו במאזן של הפארק או של החקל עצמו?
של החקל.
אילן, אילן במליאה, אתה רואה תיקייה של מליאה על הדסקטופ? על הדסקטופ?
יש לנו שני... עד שתעבור את המספרים אני אנסה להתייחס למהות של העניין. יש לנו שני תאגידי בת שהם של המועצה בבעלות מלאה, אחד מהם מנהל את הפארק ומשווק את השטחים בפארק, ואחד מהם הוא החקל, שהוא יש לו לפי התקנון שלו מותר לעסוק בכל מיני דברים של פיתוח עסקי. בפועל מה שהוא עוסק זה ברחבות, כרגע זה ברחבות ביישובים בניהול המועדון הכפרי.
יש לנו לצערי עדיין ספיחים של הרגל רע שהתפתח פה של להסיק כוח אדם דרך החקל, דרך כוח אדם זמני, לפעמים אין ברירה, כוח אדם קבוע עדיין יש עוד כמה שלא הצלחנו להעביר אותם שיהיו עובדים קבועים של המועצה. אבל בוא, הנקודה היא לא זאת הייתה השאלה. השאלה למה לא נמצא פה המנכ״ל. אנחנו יצא אתמול מכרז למנכ״ל לחקל. המכרז של המנכ״ל של החקל שאנחנו נוציא ושיפנו אלינו אנשים ואנחנו נראיין אותם ונקבל אותם, הוא בתיאום הדוק עם הצוות האסטרטגי לפיתוח עסקי, עם הדירקטוריון של החקל ועם הדירקטוריון של בר לב, שאנחנו רוצים לאחד את הניהול של שניהם תחת מנכ״ל של תרדיון, סליחה, לא של בר לב, שאנחנו רוצים לנהל אותם תחת הניהול של בן אדם אחד. אותו בן אדם אנחנו גם רוצים פיזית שיושב פה בלשכה, והוא יהיה בעצם הבן אדם הבכיר בנושא של פיתוח עסקי במועצה הזאת משגב, כולל תיירות, כולל חקלאות, כולל מיזמים בתוך היישובי, כולל ניסיון שאני עוסק בו היום באופן די אינטנסיבי של לפרוץ את החסם של הבנייה של אזורי תעסוקה בתוך יישובים קהילתיים. אתמול היו פה רקפת, אני לא אכנס לכל העניין. יהיה בן אדם פה בכיר שהוא יקרא מנכ״ל החקל ושהוא יישב בלשכה ושהוא יהיה אחראי על כל הדברים האלו. הוא לא יעבוד לבד, יהיו אנשים נוספים, כוללת לילך שהיא מנהלת הכספים של שני הדברים האלו כבר היום, היה בעבר שהיה זה הנפרד, וזה הכיוון שאנחנו הולכים. זה לא בדיוק קשור לדוח הכספי של 2018, אבל זה המצב. אז למי ששואל, אנחנו הולכים לגייס מנכ״ל חקל שהוא יהיה מנהל פיתוח עסקי של מועצה אזורית משגב וישב בלשכה, הוא יהיה בתקן של מנכ״ל החקל, הוא גם יהיה אחראי על שיווק של אזורי תעסוקה בתרדיון, זה גם ירכז את נושא.
אז הוא יהיה במקום מנכ״ל תרדיון,
הוא יוכל להפסיק אנשים, הוא יוכל להפסיק מתחתם אנשים.
תסביר שהוא לא יהיה לבד.
הוא לא יהיה לבד, יהיה צוות עובדים בחקל, יהיה צוות עובדים בפארק, יש צוות עובדים במועדון הכפרי. כמו שנאמר פה, יש ענייני חשבות שכר שמתנהלים גם היום על החשבות שכר, יש שם פעילות, אנחנו לא החלפנו את כל החברות ואת כל העובדים, רק את המנהלים.
ואנשים שמתחתיו בחקל היום, מה
הייתה? חלק מהם יפוטרו, חלק מהם ימשיכו לעסוק אותם. אחרי שיהיה לנו את המנכ״ל, אנחנו נתחיל לראות הלאה מה נעשים איתם. יש דירקטוריון אגב לחקל, שאני מזכיר שהוא נבחר גם מתוך פה והוא שר פה. אז עכשיו אנחנו, יש לנו הלאה. מי את רוצה להפעיל את העכבר?
יש לנו משהו שאת רוצה? חשבים עובדה.
לדעתי עמוד 6 מספר 1 עמוד 5 מרכז בצורה הכי טובה את התפוסות והוצאות לפי ענפים, מועדון הכפרי, גינון, בית חקל.
בביו למעלה יש לך בביו, לא למעלה?
בביו, רוטרט, ביו
אופט, ביו
לא, לא.
הדף הזה בעצם מרכז לנו את ההכנסות והוצאות בצורה הכי ברורה לפי ענפים שיש בחברה הכלכלית. יש את המועדון הכפרי, הגינון, בית חקל. העמוד הבא מרכז את השנה שעברה כהשוואה. אם אתם רוצים לעבור על ההוצאות, הכנסות, רק על הנטו, למשל שאלות, תנחו אותי ואני בכיף אשיב. השורה התחתונה היא זו שמרכזת את הנטו רווח או הפסד נקי לשנה. שבולט לעין זה בפיתוח יישובים שיש את ה-700 הפסד.
מה תסביר לי למה היה הפסד? לא היו כמו ש...
עולה ל-500
לא, לא, זה 18, עוד לא, עוד לא.
זה מצטבר.
כן, כן, כן.
אפשר לדעת מה
בפרויקטים
שהיו
גירעוניים
ב-2018?
את יודעת? אני לא יודע.
לא, זה לא צורית.
לא, 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 צורית זה לפני.
זה לא צורית.
לא, זה אחרי.
זה רווח, כאילו סוג של רווח והפסד.
נכון, נכון.
התקורות שחייבו היישובים, המשתכנים והיישובים שהיו בפועל בצנרת ב-2018 לא חיסו את ההוצאות.
זה אני מבינה, אני רוצה לשאול
איזה
פרויקט של תשתיות,
זה קרה.
אחד אחד.
פרויקט עוד אולי עוד לא
יתקיים. אחד אחד.
אז אני אשאל את זה אחרת. האם אנחנו יודעים היום, נציגנו בדירקטוריון של החקל, האם יש לנו היום בחקל פרויקטים שהם גירעוניים או צפויים להיות גירעוניים, למעט מה שאישרנו בצורית וכל
זה? כרגע הפרויקט הגירעוני היחידי זה מה שאנחנו לא זוכר אם אישרנו את זה עדיין כבר או לא, זה נושא של עצמון שהם ביקשו קידום מימון של מיליון שקל, כי יש להם משתכנים, יש להם איזה 50 משתכנים שכבר שילמו מקדמות אבל לא יכולים לשווק להם בגלל המנהל. בקיצור, יש פרויקטים שהם בגירעון מתוכנן. כרגע אין פרויקטים שאין אף פרויקט.
זה רק גירעון.
זה רק קידום מימון, לכאורה גירעון.
קידום מימון. אין אף פרויקט. אין אף פרויקט כרגע שהוא בהפסד שידוע לי. יש שני פרויקטים שידועים לי שנטענים שהם ברווח ושצריך להחזיר כסף או ליישוב או למשתכנים, והם בבדיקה. זה מחמנים וזה צורית זי, לא בא.
אפשר
לקחת מצורית זין ולהעביר לבב, לא.
זין.
זה מה שניסו לעשות בדיוק. זה מה שהפעיל את כל המגדל אגב. אבל לא חשוב, לא נכנס. אנחנו, כן.
פעם מבין הוא שבא את כל אמריקה
ככה. כן, כן. בדיוק. בסדר. טוב, שאלות לגבי החקל. החקל בגדול הבעיה שלו זה לא השוטף, הבעיה שלו זה הפסדים צבורים בתוך הפרויקטים שאנחנו, ואנחנו נראה איך אנחנו נמשיך את הדבר הזה. יש לנו עוד מאזן. מי? מנהלת הרדיון, בבקשה.
טוב, שלום לכולם, השם שלי זה חגי אפלקר. נרוץ על הדוחות הלאה. מבחינת המצב שמנהלת רדיון, נתחיל מהמאזן. סך המאזן של החברה הסתיים לסכום של 9.5 מיליון שקלים, מזה נכסים נזילים 4.9 מיליון שקלים, לקוחות חייבים 600 אלף שקלים, ויתרות חובה אחרות 3.4 מיליון שקלים לערך, שאני אומר לכם, מבלי שאתם סלחו לבדה, שמדובר בעיקר בהוצאות מראש, זאת אומרת השקעות שהחברה השקיעה למעשה בשטח בתוך הפרויקטים של הפרויקט של שהיא מבצעת כרגע להרחבת פארק התעשייה. סך הכל הנכסים השוטפים של החברה עומדים על כ-8.9 מיליון שקלים, השקעות ברכוש קבוע לא מהותי במיוחד 627 אלף שקלים, כך שסך המאזן עומד על 9.5 מיליון שקלים. מבחינת ההתחייבויות לספקים החוב 1,500,000, זכאים אחרים 1,806,000, להם בעיקרו נובע מהכנסות מראש, קרי הכנסות שהתקבלו נכון ל-31 בדצמבר 2018, והם יבואו לידי ביטוי, נקרא זה כך, בשנת הכספים הבאה. וסכום מהותי עיקרי, התחייבות לביצוע עבודות תשתיות שעומד הסכום של כ-3 מיליון שקלים. התחייבות למועצה האזורית מסגב עומדת על סכום של 988 אלף שקלים, וקבוצת ההון עומדת על 2.2 מיליון שקלים. שימו לב, בקבוצת ההון בשנת 2017, לפחות עד סוף שנת 2017, הון המניות של החברה היה 100 שקלים, והמועצה לפני מספר שנים העבירה לחברה סכום של 4 מיליון שקלים על חשבון הון מניות. אני אסביר שהסכום הזה למעשה מהווה את תמיכת המועצה בפארק התעשייה. רובכם או לא את רובכם, אבל זו מליאה חדשה יחסית חלקכם אולי ותיקים, חלקכם חדשים. בעבר לחברה היו גירעונות כספיים מאוד 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 גדולים, שהמועצה הכניסה את היד לכיס כדי לחסות אותם, ומשיקולי מיסוי, על מנת שאנחנו לא נתחייב במס, במעם בראש ובראשונה על הסכום הזה, החברה היא מלכה, היא עוסק מעניין מס הכנסה, המועצה היא מלכה לעניין מס הכנסה, כדי שהסכום הזה לא יתחייב במעם, אז הטיפול שלנו בעניין הזה היה בדרך של הקצאת מניות, באופן הזה אין לזה שום השפעות של מיסוי, ובשנת 2018 סוף סוף התקבל אישור משרד הפנים לכל ה... הפעולה הזו, אגב כל שינוי ההסדרה התאגידית של החברה, ולכן בשנת 2018 אנחנו מדברים כבר על הון מניות בסכום של 4,100,000 לעומת 104,000,000 בשנה הקודמת. אנחנו רואים פה שיש לנו, אנחנו רואים פה שגם השורה התחתונה של יתרת ההפסד גם היא מצטמצמת, ונעבור לדוח הבא, לדוח רווח והפסד. אפשר לעבור לדוח הבא? אנחנו נראה שההכנסות של החברה הסתכמו לסכום של 3.6 מיליון שקלים, יחסית גידול קטן ביחס לשנת 2017. מבחינת ההוצאות הישירות, עלות השירותים, אנחנו עומדים על 2.2 לעומת 2.5 מיליון שקלים, כך שהעודף השוטף מהפעולות עומד על 1,400,000 לערך, לעומת 1,100,000 לערך. הוצאות הנהלה כלליות עומדות על 980 לעומת 800,000 שקל. השורה התחתונה של הרווח מפעולות 400,000 שקל לעומת 300,000 שקל בשנה שעברה, ולאחר פריט מיוחד של השינויים בהפרשה לפיתוח תשתיות, זה ה-100,000 שקל שיש לנו השנה, אגב גם המיליון שקל בשנה שעברה, אנחנו רואים על עודף שנתי בסכום של 300,000 שקלים
לעומת 1,300,000 בשנה קודם.
נכון, אבל אני אומר, 1,300,000 ששנה שעברה נובע בעיקרו מהפריט המיוחד של המיליון שקלים, שזה שינוי באותה הפרשה לביצוע תשתיות. סך הכל החברה עדיין מציגה גירעון תוצאתי, נקרא לזה כך, אין לה גירעון מהון, כי האמא הטובה נתנה לה 4 מיליון שקלים לטובת ההון, אבל החברה עדיין מציגה גירעון מבחינת ההפסדים הנצברים שלה, אבל בהחלט אפשר לומר שבשנים האחרונות יש מגמה של צמצום הגירעון. כל זה כמובן לצד בקרה הדוקה שמתקיימת בהנהלת החברה כדי לא לחזור על הטעויות, הייתי אומר, שאולי היו בעבר, ולכן הדרך פה מתקדמת. אלא את החוק
הזה. שאלה לגבי אותם 4 מיליון.
לא נכון, כי אתה מציג את זה כאילו שהחברה עשתה משהו להיכנס לגירעון. ומה, דני, אתה רוצה להציג את זה? שיבינו פה מה קורה.
לא החברה אשמה בגירעון.
המועצה משכה.
חברת תרדיון, בניגוד לחברת ברלב, חברת תרדיון התנהלה במנותק מהארנונה השוטפת שנקבע שם, והארנונה נקבע למועצה. התשתיות שווקו יחד עם שיווק של הקרקע, הכסף עבור השיווק של התשתיות נכנס למועצה ברובו, ובחלקו הוא נשאר בחברה וממן את ההוצאות השוטפות. המציאות הזאת זוהתה לפני איזה 5-6 שנים כבר, אולי אפילו יותר, ונעשו פה פעולות גם על ידי מבקר המועצה וגם על ידי המליאת המועצה ובוועדת כספים הקודמת וההנהלה הקודמת, וקרו כמה דברים. הדבר הראשון והעיקרי הוא שהוחלט לתקצב את האזור תעשייה הזה כמו כל יישוב כאחוז מהארנונה. זה היה קצת פחות מאשר יישוב. ביישובים אנחנו מדברים על 20% וכמעט 30%, שם אנחנו מדברים על פחות מ-20%, אבל זה קודם כל בשביל לתקצב את ההפעלה השוטפת של האתר הזה, נקרא לו, כאחוז מהארנונה. בברלב אגב זה מובנה בתוך השיטה, העניין הזה. הם גובים את הארנונה בעצמם, מחלקים אותו בין העיריות. יש שם יותר מדי עיריות בשביל ייתנו לכל עירייה לקבוד בעצמו ולריב אחד עם השני וזה.
מורידים במקום.
כן, מקוזז במקום. עשינו את הדבר הזה, ואז הבאנו חוות דעת הנדסיות לגבי החוסר בתשתיות שאנחנו בעצם חייבים לאנשים או חייבים לעצמנו כדי להמשיך ולשווק את יתרת המגרשים. המספר היה משהו כמו 10 מיליון, הוחלט כפשרה להעביר 4 מיליון כדי שהחברה לא תפשוט את הרגל, נקרא לזה ככה, והוא עבר באמת, והיא באמת לא פשטה את הרגל. זה מספיק קצר היה, אפשר כבר...
יש פה בדוחות, מי שמשתעמם או רוצה להעמיק, יש פה פירוט של כל ההיסטוריה שדני פרץ אותה.
קיבלתם את זה, קובי. לא קראת את זה?
אני רוצה לשאול על זה.
יש פה ברור מפורט.
אני רוצה לשאול על זה שאלה. במליאה הקודמת היה על דבר הזה דיון ארוך לביתר, זכרוני והבנתי, המליאה קיבלה החלטה מנוגדת למה שנעשה פה. לגבי אותם רישום של אותו...
את זוכרת לא טוב. המליאה החליטה שלגבי 10 מיליון שקל, שהפעימה הראשונה זה 4 מיליון שקל. ושהסבסוד של השוטף הוא יהיה בהיקף של אחוז מהארנונה עם איזושהי גמישות, אני לא זוכר, בין 17 ל-20 ומשהו. שני החלטות בוצעו. פעימה שנייה, פעימה שלישית, ככל שיהיו, זה כבר יהיו בעיות שלנו. בסדר? בינתיים החברה מיוצבת. אין לנו פתרון בעין לכל המחסור בתשתיות בפיתוח המלא של כל המגרש, של כל האזור תעשייה. יחד עם זה, הייצוב הזה, החברה בונה, זאת אומרת, זה לא מדמם. ברור?
זה ברור. אני, אוקיי, אז אני אקח משהו שלישי. היה פה דיון די סוער במליאה, כמעט אחרונה לדעתי, שהייתה לנו בסבב הקודם. אין לו זוכים, היה פה ויכוח מאוד.
האם זו הלוואה? זו היה הוויכוח. האם זו הלוואה או...
זה נושא אחר. זה נושא אחר. זה העברת כספים למבנן 300.
כן.
אוקיי? וזה לא אותו...
את לא רואה את זה פה.
את לא רואה את זה פה, זה לא עוד מניות. ו...
איפה אני... רגע. ומה קרה? זה לא קרה
ב-2018?
זה קרה ב-2018, זה בתוך המאזן, אתה רוצה
להתכנס? אם תסתכלו בבירור 9 בסעיף ב' שלו, בפסקה השלישית, אז מצוין שם שבאוקטובר 2018 נחתם בין המועצה לבין החברה הסכם, לפי המועצה תמיד לחברה הלוואת בעלים בסכום של 2.9 מיליון שקלים, כש... נכון לתאריך המאזן, אני הולך לשורה השלישית מלמטה בפסקה הזו, נכון לתאריך המאזן עבר מהמועצה לחברה סך של 730 אלף שקל על חשבון ההלוואה הזו, ולאחר תאריך המאזן, קרי לאחר 31 בדצמבר 2018, המועצה העמידה לחברה כהלוואה את הסכום הנוסף. זה בנוסף ל-4 מיליון
שקל. זה לדעתי בניגוד להחלטת המליאה.
נכון, לא, פה את צודקת. הטענה שלי הייתה ושל ועדת הכספים
התנגדות לעשות את הדבר.
לא, אני רגע, בואו לא נבלבל את עצמנו. אני חוזר, החשוב הוא שהיה חסר 10 מיליון שקל והעברנו 4 מתוך ה10. עברו כמה ימים, כמה שנים, וצריך להעביר עוד 2,700. המליץ ראש המועצה הקודם להעביר את זה בצורת הלוואה. הייתה התנגדות להלוואה מכיוון שלא היו צפויות מקורות להחזר הלוואה, והייתה דרישה להעביר אותו כעוד הון עצמי. בסופו של דבר זה הועבר כהלוואה. אני מרגיע אתכם, ההלוואה הזאת לא תוחזר, ואנחנו נצטרך להתמודד עם זה. אנחנו עוד כמה נצטרך להתמודד אני לא יודע, אבל עדיין 10 מיליון רשומים פה בביאורים, וזה מספר שהוא בסופו של דבר יסתבר כנכון.
אבל זה משהו שמאוד חשוב, כי כשהוצגו פה הדוחות ודובר על 4 מיליון שקל שהועברו מזה, אז בעצם הועברו פה עוד 3 מיליון.
כן, כן, כן.
וזה, אנחנו כאילו לא רואים את זה במאזן.
לא, אנחנו לא רואים את זה פה.
אנחנו רואים את זה בביור 9ב. אנחנו לא רואים את זה בארבעה. אם היה קורה האופציה השנייה של ניתוח הפרוז, היינו רואים איפה שכתוב 4 מיליון, היה כתוב היום
7 מיליון. צודקת, צודקת.
ואני חושבת ש...
אנחנו עוד נראה את זה, חכי. כן, בדיוק. לא נדעות.
אני חושבת שכשמציגים את הדוחות הכספיים של התאגיד הזה, זה דבר שצריך להיות מוצג ומובהר למליאה. במיוחד שזו מליאה חדשה. במיוחד שקרה פה משהו שהוא מנוגן, שהוא לא הוחלט במליאה הקודמת, והייתה לו התנגדות ולכן הוא לא הוחלט, כי יביא אותו לאישור והוא לא עכשיו. ואני חושבת שזה דבר שחייב להיות לפחות, כאילו, נעשה.
אני אגב אני מודה לך שאת הזכרת לי, אני הייתי בין אלה שמתנגדים, אבל פשוט הדרמה כבר חלפה, אז ככה שאנחנו נצטרך להתמודד.
אנחנו צריכים לדעת שיש פה קרוב ל-7 מיליון שקל שהמועצה הזרימה לחברה הזאת, לחברה כדי שהיא לא...
אני יותר מזה, אנחנו צריכים לדעת שיש עוד 3 מיליון שקל שמרחפים. כן,
חכי.
כן,
נעשה איזשהו ביטוח עסקי כלכלי ששואל בעצם מה נקודת האיזון מבחינת ה-17 או 20, אולי זה צריך להיות 25% שהרביון צריך לקחת לעצמו חזרה לפי הצפי של
השנתיים-שלוש
הקרובות, כי אחרת
יהיה פה
הרבה דיונים.
לא, יפה, יפה. זאת השאלה. מה שנשאר עכשיו זאת השאלה, אז זה היה הריב העיקרי, כי איך רושמים את זה, זה נורא חשוב למס, וזה נורא חשוב לא לחשבון, אבל זה לא משנה אם מעבירים את הכסף ורושמים אותו בתור הון מניות או בתור הלוואה, שלא מחזירים אותה אחר כך, כן שטרון, לא שטרון. השאלה היא, כמה עולה לנו להחזיק את הדבר הזה? וכמה זמן גם? כן? כי בסופו של דבר, אם היינו מחליטים, אנחנו ידענו את זה פה ואמרנו את זה פה לפני 10 שנים, אם היינו משאירים שם לצורך העניין 30% מארנונה בתוך החברה, אז היה נצבר שם מספיק, אז שעשיתי את דין את הניתוח הזה בשביל שלא צריך להעביר בכלל את כל המיליונים האלו והיו מתמודדים איתו. אבל לא רצינו לעשות את זה ככה, בסוף החלטנו להשאיר 17 ורבנו על הדקויות האלו. עכשיו אני רק בשביל לסבר את האוזן, אנחנו עומדים היום כרגע להכנסות מארנונה משם של כמה? של
8.5.
כמה?
8.5.
8.5 לשנה. הכנסה מארנונה למועצה אזורית משגב, רק מפארק משגב, פארק רדיון. 8 מיליון שקל. עכשיו, הפוטנציאל המקסימלי של הפארק הזה בבינוי מלא, לפי התוכנית מיתר הקיימת עכשיו, זה משהו כמו 20 מיליון. 20 מיליון כנראה לא נגיע, כי אף אחד לא בונה את מלוא המטרים שלו ולא זה, אבל יש פוטנציאל עדיין של הכפלה, בוא נקרא לזה. זה ייקח הרבה שנים, בגלל שחלק מהאדמה היא אדמה פרטית, ויש מגבלות קשות על איזה מפעלים אפשר להכניס שם, ואנחנו בחנו את הגבולות של עצמנו בעניין הזה, כי שהחלטנו רק לפני חצי שנה שמפעלים כאלה ואחרים, מזהמים כאלה ואחרים, או עם דרישות כאלה ואחרות של תוספת בינוי, אנחנו לא נכניס לשם. וכל זה, זה עוד בפרקים שיבואו, ואנחנו נצטרך להתמודד איתם. הם יותר מוכרים למי שבא בדירקטוריון שם וכו'. אבל התשובה הקצרה לשאלה החשובה שנשאלה פה, כמה היינו צריכים להשאיר שם בשביל לדעת שאנחנו נפטרנו מהצרה הזאת לתמיד, זה בערך שליש מארנונה, זה בערך 2.5 מיליון שקל בשנה. אם היינו משאירים שם, אז היינו שגר ושכח. כרגע זה לא כך. אף אחד לא החליט שזה כן יהיה כך עדיין.
זה כ-1,400,000.
בסדר. אז אנחנו, הוצג בפנינו עוד מאזן אחד, ואנחנו הצפנו את כל הסוגיות כמעט בכל השלושת התאגידים, ואנחנו לא מצביעים ולא מאשרים. אנחנו נדבר רגע על השישי יישובי. הזמנו פה את רועי,
אבל רגע, אילן יפתח, חני ורועי. אילן פותח.
אילן פותח, בבקשה.
האמת היא שאני רוצה לפתוח לא לפני שישי יישובי בתפיסה, כי זה חשוב שנדבר על זה בראייה כוללת. זה בדיוק מצגת שהצגנו ביום ראשון אתמול לפורום מזכירים, ונציג אותה ביום חמישי לפורום היורוים, לא כזה יום חמישי, וחשוב שגם אתם תראו אותה, כי עוסקת בתפיסה שלנו בכלל בהתנהלות מול היישובים, והדוגמאות הם אחר כך יבואו בסיפור של שישי יישובי ועוד דברים. אז התפיסה היא תפיסה של שותפות. את הערכים אתם מכירים, לא נחזור עליהם, אבל כשאנחנו מסתכלים על השלושת הערכים שדני כל הזמן מציג אותם, אנחנו מסתכלים על זה בהיבט של מול יישוב. אז בעצם החלה בעידוד שונות מייצג את זה שיש תושבים או קבוצות תושבים, או אם מסתכלים על מועצה, יישובים שרוצים להביא לידי ביטוי את מי שהם באופן פרטי, לגבי מי הם, מה הם, מה האיכות שלהם. שיתוף הפעולה בא לידי ביטוי החל מהיישוב שעושה שיתוף פעולה בין התושבים השונים שלו כדי לייצר דברים במשותף, או המועצה עושה שיתוף פעולה בין יישובים שונים, או בארקמון, או בכל מיני מקומות אחרים, כדי להביא לידי ביטוי סינרגיה ויכולת לעבוד ביחד ועד רם וכו'. וסגירת פערים זה בעצם האחריות רק של המועצה בסופו של דבר, כדי לראות איפה יש מקומות שמקבלים פחות מכל מיני סיבות, בגלל שהם רחוקים, בגלל שהם קטנים, בגלל שככה, בגלל שאחרת, ולהביא את זה לידי ביטוי בתקצוב כזה או אחר. אז בעצם שלושת הערכים האלה באים לידי ביטוי. איך זה בא לידי ביטוי בסופו של דבר ברמה עקרונית? אז יש לנו פה משולש. במשולש הזה המועצה תפקידה לייצר מימון בסיסי על פי חוק, פלוס מימון כדי לקדם נושאים חשובים ולאזן פערים. המימון יכול להיות על ידי מימון מלא של שירות, או סבסוד חלקי, או הספקת השירות עצמו. דרך אגב, בסדנה שלנו בסוף שבוע, בשבוע הבא אנחנו נעסוק בזה במסגרת סל שירותים, הוועדה שעוסקת בקשר יישובים ומועצה בדיוק עוסקת בשאלות האלה, איך עושים את זה. היישוב בעצם מממן במשותף שירותים על ידי מיסים ומקורות אחרים שיש לו, ומחליט מה הוא מממן. לפעמים הוא מממן דברים במשותף כמו נוער, למרות שלא לכולם יש ילדים בנוער, כי זה חשוב לו וכו' וכו'. והתושב כמובן משלם ארנונה למועצה, שחלק מן החוזר ליישוב, ומס אגודה, כל המקומות שיש בהם אגודות, למין שירותים, תשלום ישיר, וגם תשלום ישיר לשירותים מסוימים. בסוף זה צריך להתחבר. אז למשל א' ג' זה דוגמה אחת, אני אשאיר את זה אחר כך לחני להציג את זה. אני רוצה להציג לכם דוגמה אחרת שמדברת על, ואנחנו דיברנו על זה לאורך המפגשים האחרונים, אבל לעשות רגע סדר בראש לגבי איך נראה היום, או איך אנחנו רואים את המבנה של הניהול ביישובים באיזשהו תצורה מלאה, ואיך אחר כך כל יישוב, איפה המועצה נמצאת בסיפור הזה או רוצה להיות בסיפור הזה, ואיפה אחר כך כל יישוב יכול לקבל את ההחלטות שלו. אז בעצם אנחנו רואים את אספת התושבים, אספת האגודה, ועד הנהלה, מזכיר, כולנו מכירים. עכשיו יש פה שתי פונקציות שאנחנו בעצם מדברים עליה, פונקציות חדשות. פונקציה אחת אנחנו קוראים לה מנהל בינוי קהילתי, זה אותם שלושה שאישרנו בינתיים, זה שלושת היישובים הראשונים. זה פונקציה שאמורה לטפל בכל תהליכי הבינוי הקהילתי ביישוב. היא מועסקת, אמורה להיות מועסקת על ידי המועצה בתהליכים של בחירה וכו', מכרז, אבל בעצם היא מסייעת ליישוב, או בעצם היישוב בסוף מקבל פה שירות, כשמכיוון שאנחנו מקבלים את זה מהחטיבה להתיישבות ב-70%, אז בעצם היישוב מקבל כאן בפועל 70,000 שקל מתוך 100,000 שקל עלות של חצי משרה. כרגע זה ב-2019 שלושה יישובים, בעתיד אנחנו רוצים שזה יהיו הרבה יותר, בהתאם למה שנסכים עם החטיבה להתיישבות. ועם עצמנו כמובן. הפונקציה השנייה שאנחנו מדברים עליה, זה מה שאנחנו קוראים מנהל חינוך משלים א' עד י' ב', שזה בעצם מי שמנהל את כל תהליכים של נוער ביישוב, להבדיל ממנהל את החינוך.
ילדים
ונוער. ברוב היישובים יש מנהלת גנים, שהיישוב מממן בצורה כזאת או אחרת, או מי שמממן את הגנים. אנחנו מדברים על איש מקצוע, 30-35, ניסיון, חינוך וכו', שמנהל את כל פעילות הנוער והילדים ביישוב. המבנה הקלאסי זה שיש לו רכז א' ג', שיש לו רכז תנועות נוער, ויש לו רכז שכבה בוגרת. ולגבי הדבר הזה, החל מספטמבר אנחנו מתכוונים לממן, זה הוצג דרך אגב לכל פורום ועדות הנוער וגם למזכירים כמו שאמרתי, 30% מעלות של חצי משרה, זה אומר 30,000 שקל של המועצה. כבר אנחנו יודעים על 10, יש היום כמה כאלה שהיישובים מממנים, שחורנית, שחניה קורנית מממנים, עצמון מממנים, אם אני לא טועה גם כמון. אנחנו מציעים את זה לכולם, כלומר כל יישוב שירצה יקבל
מספטמבר,
אנחנו יודעים כבר על 10 שהם כבר בדרך. אוקיי? אז זה הדבר השני. הדבר השני שכבר קיים היום זה רכזי נוער. הילדים הצעירים אחרי צבא, שהבעיה הגדולה שהם מתחלפים, הם לא מספיק בשירים, ולכן היה חשוב הדמות שמעליהם שתנהל אותם, והם כבר היום ממומנים ב-30% ממשרה וחצי לכל הסיפור הזה, אם יש מעל 125 בני נוער בדלת עד ב', ואם יש פחות, זה קצת פחות. עכשיו, המודל הזה הוא לא המודל, כלומר כל יישוב יכול להחליט מה טוב לו. יישוב יכול להגיד, תקשיבו, יש לי מזכיר מצוין, עושה תהליכי בינוי קהילתי מעולה, לא צריך את זה. אבל מה, אני רוצה את המנהל נוער, את המנהל חינוך משלים, מצוין. יש יישוב אחר שאומר לנו, מנהל בינוי קהילתי, הייתם מאוד רוצים בסבב הבא, אבל אין לנו הרבה ילדים בנוער, מספיק לנו אחד שהוא גם יהיה מנהל שכבז, ביחד, וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, אם אני אחזור למשולש בסיפור הזה, המועצה מוכנה להציג ולממן באופן חלקי מנהל בינוי קהילתי, מנהל חינוך א' וד' ורכזי נוער, כמו כן לסייע במימון הנחיית תהליכי יישוב לדורות, לסייע ליישוב להגיע להסכמות, זה אתם מכירים. היישוב יכול להחליט מה מתוך הסל המוצע הוא צריך ורוצה, את שני המנהלים, רק בינוי קהילתי, אחד שיעסוק בחינוך, אחד וכו' וכו', והתושב בסוף יהיה שותף להחלטה דרך החלטות ועדות נוער וכו' וכו'. זאת אומרת, בסוף כל הרעיון זה שהמועצה בעצם, אם אנחנו דיברנו על להוסיף להשתתף יותר בעלות היישובים, דני גם דיבר בזמנו על להכפיל את ההשתתפות של המועצה, רק תסתכלו מה הולך פה, בתיאוריה זה עוד 100,000 שקל ליישוב, שזה בערך ליישוב ממוצע עוד 50% ממה שמועבר היום, עוד לפני שראינו את המקורות, ארנון, הסיפורים, אבל זה כבר בעין. דרך אגב, הסיפור של הנוער, אנחנו מכסים לא על ידי המועצה, אלא מכסים על ידי הרשות לביטחון קהילתי, שזה קצב חיצוני, בסוף כל הסיפור של מנהלי הנוער, מנהלי החינוך בנוער, יעלה למועצה במודל הסופי של כולם 230 אלף שקל בשנה. ואנחנו מצליחים לעשות על ידי קיצוץ במטה של מחלקת הנוער, פעם אחת, כי אנחנו אמרנו, תקצץ במטה, יהיה לך יותר בשטח, ושתיים, על ידי הרשות לביטחון קהילתי, כך שאנחנו משיגים פה הרבה עבור מעט. לגבי הסיפור של פה, זה חטיבה להתיישבות, כך שאפשר על ידי מינוף כספים מבחוץ, לייצר את הערך המוסף הזה, ולתת לכם הרבה יותר ביישובים, וכל מה שקשור לבינוי וחינוך קהילתי. אבל מה שחשוב זה התפיסה. התפיסה היא יישוב, תושב, מועצה. עכשיו, ועוד דבר שמודולרי. יש מודל, אבל כמו שאמר דני, שונות. כל יישוב יחליט מה מתאים לו, באיזה גודל, באיזה היקף, באיזה רצון וכו' וכו', ואנחנו נתאים את המודל לרצונות שלו על פי הקווים שקבענו.
ומי מכפיפים ברמה המצוי? מי מחזיר
אותם? המועצה.
מי מבקר אותם?
המועצה, שני הפונקציות האלה מועסקות על ידי המועצה.
כתוב פה, זה למחלקת יישובי.
אתה רואה את המבנה, אתה רואה את המבנה הארגוני. אתה רואה את הקו המקווקו, וכתוב שם שקו מקווקו זה העסקת מוסמכות מקצועית. יש מקרא, יש מקרא למפה. במקרא כתוב שהקו המקווקו זה ניהול פלוס העסקה.
אילן קצת התלהב. שנייה, שנייה. אנחנו
מה היית עושה? לא הייתי מתלהב.
אני, לא, אני... הנושא הוא שישי יישובי א' ג'.
לא, זה עכשיו היא תסביר.
בסדר? זה הנושא. לא הנושא הוא היחס בין המועצה ובין היישובים וכל הנושא של חינוך משלים וזה.
זה חשוב
שזה יש לנו שלושה ימים בשביל זה. אז תנו לך אני רגע להציג את אלף ג' ולרואי, כי זה הנושא.
אבל זה לגמרי, זה לגמרי מה שהוביל אותנו למודל שאנחנו מציגים לגבי אלף ג', אז תודה בכל זאת על ההקדמה. כעדו אני יו"ר ועדת חינוך, ובמסגרת הנושא של שישי יישובי שצף בפסח האחרון, אני אתן רגע סקירה על מה היה, איפה אנחנו עומדים כרגע, ומה בעצם המודל שאותו אנחנו הצגנו גם לנציגים ביישובים, גם ליורים וגם למזכירים, ואת מה אנחנו רוצים לאשר היום. בגדול, שישי יישובי זה נושא שמדובר כבר המון זמן. היה פה, הייתה החלטה שמסגרות החינוך עוברות לחמישה ימים לימוד בשבוע, ובעצם הייתה פעילות ביישובים שנקרא שישי יישובי. לאורך השנים, יישובים שהרימו, הייתה פעילות, יישובים שלא, לא. בגדול, לפני שנתיים, קבוצה של הורים, נקרא להם העותרים, פנו לבית המשפט בבקשה להסדיר את הסיפור הזה של שישי, של פעילות שישי ביישובים. ולמעשה לפני פסח העתירה נדחתה, אבל מה שהוחלט בסופו של דבר זה שהמועצה מחויבת לתת איזשהו פתרון לילדים בימי שישי, והפתרון הזה זה מיקום אחד שהוא יכול להיות גם נודד שייתן מענה לילדים בימי שישי בין 9-12, וזה גם מה שהמועצה עשתה בטווח זמנים מאוד מאוד קצר ונתנה את המענה הזה. זה היה במשגב, עבר לצלמה, והיום הוא עובד. הבעיה העיקרית שלו זה שהוא מודל שלא לא מצא חן בעיני לא העותרים, לא ההורים, וגם זה לא הרעיון שהמועצה רצתה לקדם מלכתחילה. מה שקרה זה שאנחנו עכשיו בעצם הרמנו את הכפפה ואמרנו בוא נמצא לזה את הפתרון הנכון. כדי להגיד מה הפתרון הנכון צריך להבין מה המשמעות של שישי יישובי. מעבר לבייביסיטר לילדים, להורים שרוצים, אני לא אומרת את זה חלילה בזלזול, אבל יש כאלה שהורים שהם עובדים ומבקשים פתרון לילדים בשעות האלה, יש לזה ערך מאוד מאוד משמעותי, גם חברתית, גם ברמת החיבור בתוך היישוב לילדים שלפעמים לומדים בבתי ספר שונים, גם ברמה של טווח גיל שלא מקבל מענה בלתי פורמלי מאז שהוא מסיים את הגן עד לכיתה ד' שהוא נכנס לתנועה. אז למשמעות של פעילות שישי יישובי זה לא רק כדי לתת איזשהו פתרון ולעשות וי, אלא באמת לייצר איזשהו מקור לפעילות בלתי פורמלית שנותנת תוכן משמעותי בתוך היישובים. אז מתוך המוטיבציה הזאת יצאנו כדי להבין מה אפשר לעשות. גייסנו גם את העותרים אלינו כדי שבעצם לא נפעל במקביל. ישבנו איתם, הגענו איתם להסכמה, ומיד אחרי זה זימנו את הנציגים של א' עד ג' ביישובים. בחלק מהיישובים קיימת ופועלת פעילות בשישי. יש יישובים שזה לא קיים, אבל יש פונקציה שמטפלת בנושא הזה. בכל מקרה כינסנו את כולם לכאן, הצגנו להם את המודל שאנחנו, אני מיד אציג, ויצאנו לדרך. מי שמנהל את ביד רמה את הסיפור הזה במועצה זה רואי, שאתמול לדוגמה היה להם בזר של מפעילים שאפשר להם לבחור את הפעילות שמתאימה לצורך של היישוב. מה המודל הזה אומר? פה יש גם שני שקפים על מה המצב היום, אבל אתם יכולים להסתכל על זה, אנחנו נראה לי נעמיק במודל, אז אפשר, אם אפשר לעבור לשותפות הזאת שעליה אנחנו מדברים, שבעצם המודל אומר שותפות בין המועצה, הישוב וההורים. אני רק אומר ככה גילוי נאות, הנושא הזה של ילדי א' עד ג' מאוד משמעותי עבורי. 5 שנים כבר אני מתעסק בזה ביישוב שלי, הקמתי גם את ועדת יש חברים שמטפלת באלף עד ג'. אצלנו ביישוב זה קצת מורכב כי יש ילדים שלומדים במורשת ושם יש פעילות בימי שישי, והקמתי גם את יהדות שזה פעילות בימי שישי להשלמת לימודי יהדות לילדים שלא לומדים במורשת. אז אני מכירה את הנושא הזה מקרוב ואני גם יודעת כמה הוא משמעותי לילדים. אז מה זה אומר המודל הזה? שבעצם המועצה נותנת ליווי מקצועי ואחריות מקצועית לכל התהליך, וגם מממנת בעלות של 390 שקלים לילד בשנה. כשהחישוב הוא, היה פה איזה בלבולציה עם איזה הצעה קודמת של 50 שקלים לילד, המעודכן זה 390 שקלים לילד לשנה, בחישוב של 10 חודשים ו3 פעילויות בחודש, מה שמביא אותנו לתקציב הזה, וכמובן ליווי מקצועי. היישוב, ובעצם כל הפעילות מתקיימת בתוך היישובים, מה שזה אומר שצריך לעשות לזה מבנה ומשאבים, כמה שהיישוב מחליט, ויכול להיות גם תקציב. והחלק השלישי הזה, השותפות הזאת, זה ההורים, שקודם כל הם אלה שיבחרו מה יהיה התוכן ומה המטרה של הפעילות הזאת. זה יכול להיות מגיבוש חברתי להשערה בספורט וטבע וכו'. וכמובן יש התחייבות להשתתפות של ההורים בפעילות הזאת, שזה 20% מעלות הפעילות המינימום. וכמובן כל יישוב, בשקף הקודם הייתם יכולים לראות שיש יישובים שמשתתפים ב-10-40 שקלים, ויש יישובים של 200. נדבר על זה, בסדר גמור. זה השקף שבעצם מדבר על מה קורה היום. בעצם בלא מעט יישובים קיימת פעילות, אפשר לראות כאן את התדירות של הפעילות. חלק מהיישובים בוחרים לעשות פעילות פעם אחת בחודש, חלק שניים ומעט 4 פעמים בחודש. אפשר לראות את ההשתתפות של היישוב בפעילות, או אי השתתפות היישוב כרגע בפעילות של היישוב ברוב המקומות. והשתתפות ההורים לחודש מראה שונות מאוד מאוד גדולה, מ-270 ל-10 או 20 במקומות אחרים, וגם יש יישובים שההורים לא משתתפים בכלל. אז זה מציג את תמונת המצב היום. כרגע מה שקורה זה שבליווי באמת צמוד של רואי, כל היישובים יוצרים קשר עם רואי, בודקים מה הצורך ביישוב שלהם, איך הם היו רוצים לממש את המודל הזה. וגם כאן, כמו שאילן דיבר בהתחלה, מדובר על מודל שהוא מודולרי ומאפשר גמישות. זאת אומרת, יישוב שמבקש את התקציב הזה לצורך העניין לטובת רכז ולא לטובת מפעיל בפועל, יש אפשרות כזו וכו'. אולי רואי בעצם נדבר על ה...
אני ברשותכם מילה רק על העניין הזה. הגרף הקודם מראה את המצב בשטח בפועל. זאת אומרת, איך אנחנו מתנהלים? אנחנו מתנהלים ביישובים שהיישוב משלם את העלויות גבוהות של מאות שקלים לילד. יש לנו יישובים שלא עושים שום דבר. יש לנו יישובים שבהם ההורים משלמים, שימו לב, 270 שקל לחודש. לחודש. אנחנו דיברנו 390 שקל לשנה קודם השתתפות מועצה. היום יש יישובים שההורים משלמים 270 שקל לחודש ושתהיה פעילות בימי שישי. אגב, זה שביוצפת למשל יש אפס, זה לא אומר שאין שם איזה 6 אמהות שמשלמות כל אחד אפילו יותר מ-260 בשביל לפתור את הבעיה, זה גם יכול לקרות.
ביישובים שלא משלמים בקרב כאן,
לא לכולם יש פעילות
כרגע. אין פעילות. אני פשוט עצרתי את זה כדי שאנחנו נתרשם פה, שהנטייה שלנו לחשוב היא תמיד באחידות, אבל יש פה בדואי. יש פה זה, בכלל באשכר חצי מילדים היא אמרה, לומדים במורשת שיש שם לימודים ביום שישי. במורשת, לבית ספר בממלכתי דתי. השנות היא כזאת עצומה שכל מודל שאנחנו נעשה הוא יהיה מודל מעולץ, אז בסופו של דבר עכשיו תמשיכו, אז הביאו, המציאו משהו שהוא לא מודל, אלא שהוא מין, כן,
מודולרי.
שלום לכולם. יש דבר אחד שלא נראו בו, אנחנו בעצם מחויבים לשני מסלולים. מסלול מועצתי, שזה מסלול שבית המשפט הכריע, ואמר לנו חבר'ה, אתם חייבים לשחק פתרון חינמי. על הפתרון הזה אנחנו לא יכולים לפסוח, ואנחנו נצטרך לספק אותו, למרות שלדעתנו הוא לא הפתרון המתאים והטוב. אבל להיות בורשה עתירה, ובית המשפט אמר את דברו, אנחנו את הפתרון הזה נציע במקביל לפתרון היישובי. שהוא פועל כבר היום, בעצם היה לנו איזשהו סוג של פיילוט מאולץ, שביצענו אותו במשך, עדיין מבצעים אותו, זה יוצא 8 פעילויות סך הכל, במשך השנה הזאת, בשליש האחרון של שנת הלימודים. חני לא סיפרה לכם שהיה לנו פה פגישה גדולה דווקא של הרבה, כמעט כל נציגי א' ג' ביישובים, והיה רוב מאוד ברור, מכריע, בולט לטובת הרצון של היישובים כן לקיים את זה ביישובים וכן ללכת על הפתרון הזה שבו המועצה מסבסדת, היישוב שם את חלקו, ההורים שמים את חלקם.
אני לא בטוח שזה לא מקבוע, זאת אומרת, בית משפט הכריע שצריך להיות פעילות, אבל היא אמרה שההורים צריכים לשלם על הביא את הילדים לשם, כי אין הסעות. כן, זאת אומרת, זה שיש פתרון למי שרוצה לעבוד 6 ימים בחרשים, שיביא את הילד שלו פה למיטה, ואנחנו נשמור לו עליו 3 שעות. כן, ואם יש
6 שעות. זה היה 50,000 שקל.
זה מה שקורה שאין שותפות, שמכריחים, שאומרים, המועצה תעשה הכל. זה מה שקורה.
חשפנו קצת, יעלה לנו 30 בערך. כן. אז יש לנו בעצם, ואני חייב לומר, שהתחילה הפעילות הזאת, היו נציגי יישובים שבאו ואמרו, חבר'ה, אתם מתחרים, אתם לוקחים פתרון זול שמתחרה בפעילות טובה. וזה דבר שאנחנו רוצים להימנע ממנו. אז לקחת את זה בחשבון. אז הפעילות, כמו שחני בעצם הציגה אותה, היא מאוד ברורה. אנחנו מציעים ליישובים את הסבסוד של המועצה עד 390 שקל לחודש. יישוב שה-390 או פחות ממנו יהווה 100% לא לשלם את כל הסבסוד המלא, אלא 80% מגובה הפעילות.
390 ולא יותר מ-80% מהעלות.
בסדר? זאת אומרת שזה עד 390 הוא הנמוך מביניהם. המצב כרגע הוא שהיישובים מתארגנים. רוב היישובים מדווחים על היענות, חלקם מדווחים גם על קשיים. רוב הקשיים נובעים לא מהרצון של ועדות, או מחוסר הרצון של ועדות א' ג' לקחת חלק בפרויקט הזה, אלא מתוקף זה שהזכרה פה המילה שונות, אז יש שונות, יש יישובים שבהם קבוצות ההורים של א' ג' הן מאוד אקטיביות, מאוד תומכות, מאוד נותנות כנפיים ואנרגיה, ויש כאלה שמהווים משקולת. ואותם יישובים שהביאו את ההתנגדות או הסתייגות מהפתרון הזה, לא בגלל שהם לא חושבים שהוא נכון, אלא בגלל הקושי שמכביד עליהם. אני חושב שפה יש לנציגי היישובים, למליאה, מקום לנסות לראות, בטח ביישובים הללו שמדווחים על קושי, לראות איך תומכים, כי הם אומרים שבחלק המקרים אומרים, קשה לנו לשלם 450 שקל לשנה, סדר גודל אפילו הזה. קשה, לא יודע מה המילה קשה, אם היא נובעת מסיבות כלכליות או אחרות, זה לא משנה. ופה כן צריך, לפי דעתי, התערבות, ואותם יישובים כרגע כמובן לא אזכיר אותם, אבל איפה שאתם בתוך היישובים שלכם נתקלים בקושי כזה, אנחנו נשמח לתמוך לעזור, ונזדקה גם לתמיכה שלכם.
ופה דרך אגב נכנס גם אותו מנהל חינוך א' ג' או היישובי שיכול לסייע. זה חלק מהסיפור בעצם, זה פעם משלים.
שאם הוא היה היום
בהרבה יישובים,
הוא היה
יכול להוביל... נכון, אבל הוא הולך להיות. אבל הוא הולך להיות מספטמבר, זה...
נכון, נכון.
כיתות א' ג' זה חבר'ה מתנדבים, הורים בדרך כלל כמובן, שבידי כיתות א' ג' שכרגע לקחו את היוזמה ומנסים לפעול בכל הכוח ומצפים את העזרה והתמיכה שלו.
אני רוצה להגיד כזה. קודם כל אני רוצה להגיד שזה מדהים, וכאילו זה בעיניי כאילו הדברים שהמועצה צריכה לעשות זה דוגמה ומופת לעבודה שהיא נכונה, שהיא רואה את הצרכים השונים של היישובים, והיא רואה איזושהי מחשבה נכונה שמתעצגת בפער שבין התנדבות לביקצועיות ואמירה של המועצה לא רק אתם היישובים צריכים להפעיל אלא גם נותנת כסף לכוח אדם המקצועי שישב בתוך היישוב להפעיל באמת זה נביא וכמובן התקצוב של כל הפרויקט הזה לשכבה שלא ראו אותה במועצה שנים וזה מאוד משמעותי שאלה קטנה שקשורה לשקט אילן שאתה הצגת על כוח אדם ומי אחראי על מי ומי מנהל את מי יש פה את כל הנושא התחום של ילדים סלש נוער כי אותה בעיה של א' ג' של איפה הם יושבים אתה תיארת קודם שחלק מהתקנים של מחלקת נוער ירדו לטובת זה שיהיו לנו מנהלים בשטח ביישובים וכו וכו אני רוצה לשאול אם נעשית גם חשיבה לגבי איפה הדבר הזה יושב מבחינה עקרונית במועצה היום מחלקת נוער בפועל מתנהלת תחת המרכז הקהילתי א' ג' מתנהל בתוך אגף החינוך אני חושבת שזה מהותית חינוך בלתי פורמלי כמו שאומרים חינוך משלים א' עד י"ב הוא צריך להיות מנוהל באופן אחיד ביישובים אני חושבת שגם במועצה אני רוצה לשאול מה
מנוהל באופן אחיד תחלו במועצה
תחת אוקיי, אבל גם כאילו...
תראה, הייתה שאלה שדיברנו עליה בקדנציה הקודמת, האם מחלקת הנוער צריכה להיות תחת אגף החינוך או להישאר במרכז הקהילתי? השאלה הזאת התייתרה מרגע שאני הפכתי להיות אחרי על כל העניין. אז בעצם אני מתכלל אותו. ואני מנהל, אני מנהל היום ישירות את אדם, ואני מנהל ישירות את איילה, וגם את נועה. ובעצם כל המערכת הזאת היום מתוכללת, יש לנו פורום שנפגש, אנחנו מוודאים שיש שיתופי פעולה והדברים עובדים ביחד ואני חושב שכרגע להעביר את הנוער בצורה אדמיניסטרטיבית משם זה פשוט
אני לא מדברת על
אדמיניסטרציה אז מה שברמה המהותית מה שרצינו שיקרה קורה
אוקיי, אני פשוט חושבת שצריך להיות ברור מי הכתובת כאילו יכול שזה רואי שמתעסקת בחינוך משלים לילדים במועצה ולא רק לנוער
אני חושב שכרגע ברמה הארגונית כרגע אנחנו מסודרים אין טעם כרגע ברמה הארגונית אנחנו מסודרים
היה מישהו שרצה לשאול אבל לפני כן שנייה נזכרתי בנקודה אחת יש לנו עוד נעלם שאנחנו לא יודעים כמה ילדים הנעלם הכספי נתנו בסימן שאלה משום שאנחנו לא יודעים כמה ילדים בסופו של דבר ירשמו וגם לא יודעים בסופו של דבר כמה תעלה כל פעילות בכל יישוב ואת הדברים האלה אנחנו הצגנו עוד 15 לשביעי בתור תאריך יעד ליישובים
אז אני רוצה לדעת שאתה נותן 390 שקל לילד אם אתה לא יודע כמה ילדים יש
אני יודעים כמה ירשמו
אני פעם ראשונה שרואה את המספרים האלו ואנחנו, אני לא יודע כאילו מאיזה תקציב, מאיפה זה בא, כאילו, מישהו יכול לספר מה המקורות של זה? כאילו, הבאתם את זה לפה כתוכנית סדורה, כאילו שזה סגור.
לא, קיבלנו פסק דין.
הפסק דין עולה 50,000 שקל לחודש, כמה זה יעלה?
לשנה.
זה יעלה
את אותם 50 שקל לילד שהתחייבנו שזה היה 300,000 שקל בערך, אם אני לא טועה, אבל התקנו אותי, אני קורא לשנה. אנחנו מדברים כרגע על ניסיון שירוץ בתוך הישבים ושיפג את כל האי ודאות לגבי זה, יש פה שונות גדולה כמו שראיתם בין הישבים זה יהיה משהו בין, בסופו של דבר זה יהיה למועצה משהו שבין, בוא נקרא לזה בין 100-300 אלף שקל לשנה, לשנת כספים, הערכה, כסה, בשביל לספק, וזה כולל את החמישים אלף זה עקרוני, אמור לכלול את החמישים אלף לא בטוח, כי בית משפט עובד כמו שבית משפט עובד, ואם יש הורה אחד שרוצה להציע את הילד שלו ולתת לו, אנחנו נצטרך, וזה גם אתגר מעניין בפני עצמו, אבל בגדול, אם אנחנו משתפים פעולה, זה אמור לעלות לילדים, כן, סדר גודל, תלוי כמובן כמה ילדים וכמה משתפים פעולה בין יישובים וכו', זה לא סדר גודל שפחות מ-50 שקל שהיה מדובר, לחודש, כן, פחות מ-500 שקל, פחות מ-300, המינימום שזה יעלה זה 20% לעומת ה-390, ויוצא כמה, 50 שקל לשנה או 60 שקל, זה המינימום שיעלה להורה או לישוב, למקסימום אין מקסימום. אין מקסימום, אפשר להוסיף עוד ועוד ועוד,
אבל מה...
רגע, אבל... מההורה אין
מקסימום. מה מקבלים תמורת 390 שקל? זה משהו
שחייב להיות איתו אתה ראית שהיום יש יישובים ובפועל
אילן, אני מדבר בפנים בממדים הרכים של הדבר
בממדים הרכים היום יש פעילויות יישובים איפה... אני אומר לך, אתה ראית את זה כאן. אתה ראית שיש היום יישובים שמנהלים פעילות של אפילו 4 פעמים בחודש, וההורה משלם פחות מ-100 שקל בחודש.
זה לא השאלה שלך. היישוב חסר עונים, בסדר? הוא לא מסוגל להרים שום דבר בעצמו, הוא רוצה לקבל מהמועצה את המינימום שהיא נותנת, שזה מתוקצב ב-390 שקל לילד.
רגע, שנייה, שנייה, תן לי לומר את השאלה. מה השאלה? שנייה, רגע, תן לי. מה השאלה?
ההורים שמים את ה-20% שלהם. זה המינימום, נכון?
לא, 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 ההורים שמים 80%. עוד פעם, אתה אומר, הנחת היסוד שלך שהיישובים חסרי אונים לא בא לידי ביטוי במציאות. במציאות רוב היישובים מנהלים פעילות שישי יישובי כזאת או אחרת, בהיקף כזה או אחר, טוב יותר, טוב פחות. לרוב היישובים הכסף שניתן הוא סבסוד למה שקיים עם אלה. וההורים ישלמו פחות מה שהם ישלמו היום. חלק מהיישובים, מה שהם יעשו, ישתמשו בכסף כדי לשדרג את הפעילות, וחלק מהיישובים שאין בהם פעילות, ישתמשו בכסף כדי להתחיל פעילות.
ולגבי החוסר עודים, כן.
שאלה שלי זה מה אני קונה ב-390 שקל, הסכום הזה.
אתה קונה מצב שבו מתנהלת פעילות איכותית של א' ג' בימי שישי, שאתה מנהל אותה מבחינה מקצועית, אתה גם בקשר עם היישובים, יותר ילדים ישתתפו בה כי העלות לילד תפחת להורה, ובמקומות שאין פעילות בכלל היא כנראה תתקיים, והפתרון, וזה תצטטו אותי, הפתרון הבעייתי שהתחייבנו לעשות אותו כנראה עם הזמן יתייתר, כי רוב הילדים ילכו לפה ולא לפה.
זה ברור. אז זה
שה-50
שקל הזה יתעדה, זה ברור. אני שואל, עכשיו אני לא רוצה להוסיף כסף, ההורה רוצה לשלם את המינימום ורוצה להסתמך על מה שהמועצה מוצאת על הסטנדרט.
הוא ישלם 20% מ-390.
הבנתי, הם יקבלו תמורת בייביסיטר.
תלוי מה הספק נותן במחיר הזה. בגדול הוא כנראה ייתן להם 3 פעילויות בשבוע.
הצגנו גם לנציגי א' ג' לפחות 3-4 שעות מחיר שמאפשרות בתקציב הזה כמו שהוא לתת 3 פעילויות בחודש, ובערך יוצא 500 שקל לפעילות ביום של 3 שעות. הוצבו פה כמה וכמה מפעילים. בנוסף, כמו שאמרתי, ביום ראשון היה פה בזר של מפעילים שנתן את הפתרון שמסתמך על התקציב הזה בלבד ולא על צורך ב...
כל היישובים היו פה?
רוב מוחלט של היישובים. היו 28 יישובים?
לא, אז לא, יש קשר ישיר כל הזמן, יש קבוצת וואטסאפ של כולם, מתנהלת עבודה מקצועית כל
הזמן. מישהו בסוף יגיד שלא אמרו לו ולא ידע, זה יגיד.
אז תבדה, אנחנו הרגע הצגנו את זה למזכירים ביום ראשון, נוצגים את זה ליורי ביום חמישי, הצגנו לכם
היום לפתרון.
כן, בבקשה. חבר'ה, יש פה מישהו שרוצה לשאול, פשוט אתם לא רואים כי זה מהגב שלכם.
האם בית המשפט הנכבד קבע סף מינימום של ילדים שבאים לתוכנית הזאת?
הוא לא קבע.
איזו החלטה נהדרת.
נכון.
זה
לא היחידה.
מבינים.
יש עוד כאן. אני רוצה להגיד לך שכמה פעמים, שבאמת היו מעט מרשמים, התקשרתי לעורך דין, אמרתי לה, אם במספר הזה אנחנו חייבים לבצע את הפעילות. אז היא אמרה לי, לא, אם את במצב כזה, את יכול להגיד שמספר כזה אין הצדקה ואל תבצע פעילות. אז יש לזה... מספר מינימום
מסוים. מה שזה אומר, הכיוון, החשיבה של לקיים פעילות באופן הזה, זה שלקחת את הפעילות שיכולה להיות ערכית, משמעותית לילדים, חווייתית, והמקום הכי נמוך,
הרי זה הסיפור של כל מועצה אזורית מסגר. אנחנו בשביל לספק סל שירותים ליישובים המינימלי בחוק, אנחנו יכולים לגבות מינימום ארנונה, להעביר ליישובים את המינימום, יישארו לנו הפערים, לא תהיה שונות ולא יהיה כלום, ואנחנו, זה ברור, אנחנו מסתמכים על כל הגמישויות האלו בשביל לעשות משהו שהוא בעל ערך לכולם. ובשביל זה אנחנו פה בכלל.
אני באתי להגיד את זה
בכלל. כן, בסדר.
מצויה. יש כאן משהו חדש שכנראה יקרה, והוא יקרה, ככה או ככה הוא יקרה. עדיף שהוא יקרה באופן משמעותי עבור הילדים. אני מניח שזה ייקח שנה או שנתיים להבין איך העסק הזה מתיישב ומסתנכן עם, עם, עם הפעילות בפועל, עם מגידה של מה זה משמעותי ומה לא, עם תקציבים וכו' וכו'. ושם זה ימשיך.
עכשיו המועצה יודעת שהיא רוצה חמישה ימים בשבוע, נכון? המועצה לא רוצה שישה ימים בשבוע?
יש תעדים.
מישהו בא למועצה? יש תעדים, אני לא בטוח בכלום. אני בטוח שהארגנים צריך לבחון אותך. ההתחייבות
הייתה
להעלות
את זה על השולחן שוב, את הדיבור של גם רצף חינוכי, גם שישי ימי לימוד, ואגב לא רק לאלף
עד ג', אלא גם עד י'. אנחנו נבדוק את זה בוודאי אסטרטגית, אבל עד היום כל האינדיקציות, בכל הסקרים ובכל הנהגת ההורים הכללית, שמייצגת את ההורים, כל האינדיקציות יהיו גורפות, בשום אופן לא לחזור לשם.
ביוצפת רוצים לעבור לארבעיה.
אתם רוצים לעבור לסוף מהבית.
אתם אומרים אם זה נתחיל לעשר את הפה.
תודה, תודה רועי.
אנחנו, לא, זה לא להחלטה.
לאור השעה, אולי תצמצם דברים
פחות. כן, כן, מצמצמתי כבר. קודם כל, על זה. על הנושא של
הנושא של הוותמ"ל נדחה, זה ההשתתפות של המועצה באירוע המשפטי של הוותמ"ל של הרחבת תמרה מצפה אביב.
יעלה למליאה.
זה נדחה לישיבה הבאה, לבקש גם היישוב הסכים לזה, אז אנחנו נדוחים.
לא, זה לבקשת היישוב.
כולכם נזרף תקנון, סמי נמצא פה, בוא נעשה את זה מהר, זה טכני. אני רק אומר את הדברים, יש לנו עדכון תהליך אסטרטגי, אני לא הייתי מספיק תוקפני היום בשביל לקצר את זה, נכון? התחילו אנשים לעזוב, זה המצב הכי גרוע. צודק. מכינה קדם צבאית בשכר דחייה, זה החלטה? זה לא החלטה.
זה דיבור.
ערבות להלוואת חקל זה החלטה?
לא, זה לא.
וכן, לדעתי.
לא, זה.
החלט לעובדת שירות הפסיכולוגיה. טוב, כולכם יודע, בבקשה. יש לנו ארבע דברים בשונות שבואו נעבור עליהם ב... זה לא שונות, כולכם יגיע.
טוב, ערב טוב. נשלח אליכם התקנון המעודכן שלנו. אני אציין שלמעט סעיף אחד שהודכן, כל יתר השינויים שבוצעו בתקנון הם תחתיף של משרד הפנים. במסגרת הסדרת יש נוהל שמסדיר חברה עירונית, ובכל צומת שנפגשים עם משרד הפנים, במקרה שלנו זה היה צורך באישור הלוואה, הם ביקשו את התקנון וביקשו בעצם להתאים את התקנון לנוהל של הסדרה של חברה עירונית. התקנון נשלח אליכם. אני, למרות מה שאמרתי, עשיתי איזשהו תקציר של עיקרי השינויים בתקנון. יכול להיות, עשיתי את זה. לא, אגב, קודם כל לקרוא לידיי, אבל את השינויים, השינויים היו, אגב, היו המון המון שינויים. אני לקחתי את העיקרים שבהם, ולא בכדי ציינתי שהשינויים הם בעצם תכתיב של משרד הפנים. להוציא שינוי אחד שאנחנו ביקשנו, בעצם לפשט את אופן והליכי הגבייה שלנו ולהתאים אותם לפן החוקתי היום, שהוא בעצם מותאם וכפוף לרשות המים ולא לנהלים שונים של משרד הפנים. כמובן שמשרד הפנים ישר את זה. אז עיקרי השינויים הם שהחברה לא תעסוק בהשבה. לא, אנחנו לא עוסקים בזה, לא חשבנו לעסוק בזה, וגם משרד הפנים לא מתיר השבה. כמובן השבת קולחים הכוונה. השווה הזאת אומרת שאנחנו נעסוק בקולחים שנפלטים או מיוצרים על ידי מכון טיהור השפכים, ובעצם נמכור אותם, נשווק אותם. יש גופים, אנחנו מחויבים בעצם ברמה החוקית עד למוצא מתקן הטיהור, וממתקן הטיהור יש חברות שעוסקות בזה, חלק בתשלום, חלק לא בתשלום, אבל אין לנו חובה חוקית לעסוק בזה, וגם התקנון לא מתיר לנו לעסוק בזה. והסיבה היא, אגב, כי יש חברות אחרות שעושות את זה. יש סעיף נוסף שמנתק את הקשר בין שיעור ההחזקה במניות למינוי דירקטורים או קבלת החלטות באספה הכללית. המינוח הוא טיפה מורכב, אבל הוא חסר משמעות, מאחר וההחזקה של המועצה בחברה הוא ב-100% במניות החברה. אז בעצם
אין לכך השלכה. מנגנון הגבייה השתנה, ובמקרה הזה הוא לטובתנו, הוא היה מאוד מסורבל, וכרגע הוא בהתאם לסמכויות וכללי רשות המים. נמחקו סעיפים המקנים לאספה הכללית ליטול סמכויות מהדירקטוריון. אספה הכללית, אגב, זה אתם. הותקן הרוב הנחוץ לקבלת החלטות, רוב הדירקטורים הנוכחים, ובלבד שיש קוורום. להשכלה כללית, הדירקטוריון מחולק לשליש לשליש, נציגי ציבור, חברי מדיעה ושליש סגל בכיר מהמועצה. הותקנו התנאים לקיומו של קוורום לקיום ישיבת דירקטוריון. מבנה הדירקטוריון הותאם לנוהל ההסדרה, עליו דיברתי, ונוהל לתקנות העיריות. ניתן למנות רק 3 ועדות הדירקטוריון, ביקורת כספים ומכרזים, שאלו 3 הוועדות שפעילות כרגע. מינוי מנכ״ל והעסקת עובדים הוכפף לנהלי משרד הפנים בעניין חברות עירוניות. והוכנסה לתקנון האפשרות להתקשר עם מבקר פנימי שאינו עובד החברה, שזה בעצם מה שעשינו ממש לאחרונה. זהו.
שאלות? מי בעד לאשר את שינוי התקנון לפי דרישת משרד הפנים? מישהו נגד? אין אף אחד נגד. אנחנו מודים לסמי ולמשרד הפנים. אני לא אדבר פה על התיקון של התהליך אסטרטגי, אנחנו כולנו ניפגש בשארלו בנווה אילן ובאוטובוס בנווה אילן.
רגע,
הדחייה של ה...
הרבה.
לא, לא, יצאו אנשים, אני צריכה לספור כמה.
הדחייה של הפתיחה של המכינה הקדם צבאית זה נובע מקושי שלנו בהסדרת היחסים, הקמת העמותה והסדרת היחסים בין עמותה ובין השחר וכו'. אנחנו ממשיכים לעבוד על זה, אבל זה לא יהיה מוכן לספטמבר, אז לכן זה לא, זה רק מדווח, לא יהיה לזה השלכה על התקציב של השנה. ערבות להלוואת החקל, זה החקל נתבקש על ידי עצמון להתחיל בעבודות בהיקף של 1,000,000 שקל על שטח שעצמון עוד לא שיווק, יותר נכון הוא שיווק, אבל הוא עוד לא התנה למנהל את המשתכנים, מכיוון שעצמון, זה, הסיבה היא שעצמון עושים שם בעצם בנייה מרוכזת דרך התקנון של הטאבה, ועושים איזשהו מין מתיחה של מה זה ההגדרה של, של, של טאבה, הם בהליך תכנוני נקרא לזה. עצמון יישוב חזק, ה-50 משתכנים, כולם שימו דמי רצינות, זה ערבות שהיא חסרת משמעות בעיניי, כי זה, אין סיכוי שעצמון לא יאכלסו את השכונה הזאת, ואנחנו רוצים לקדם תכנון ברמה, זה לתכנון, זה ממש לתכנון של בתים, זה לא לתכנון של התשתיות, התשתיות כבר אחרינו. זה בדרך כלל אנחנו עושים בלי להזדקק להלוואות, אבל יש כן הלוואה, וכן יש ערבות, וכן זה החקל, וכבר ראינו קודם בסעיפים הקודמים שלפעמים המועצה באמת מזדקק לשלם, אבל ככל שאנחנו מאמינים, ואני לא מאמין שיהיו.
עצמון,
בשיחות
מסכימים שמענו שעצמון בכלל מתווכחת עדיין איפה לעשות את הפרויקט.
לא, זה הבא, זה לא זה, זה הבא, זה נכון, אבל זה הבא, זה לא זה. זה כבר משווק, זה כבר מוגרל, זה כבר מורכב.
אני ממש שזה הרבה שם לתנות כל הגינוך של ההר.
אני חושב לא כל המתים.
כן, כן.
זה מבטח פיתוח.
הוא אמר שהפיתוח מאחורינו, ועכשיו זה על הבנייה של הבתים?
המיליון שקל הוא העלות של התכנון של הבנייה של הבתים.
התכנון של הבתים?
כן. 50 בתים. זה מיליון שקל עגול בשביל שלהמשיך את הפרויקט ושלא לתקוע אותו מחוסר מקורות. פרויקט
לא, פנייה.
מי בעד לאשר את ההלוואה הזאת לחקל?
הערה קטנה, אנחנו כמה נצביע על זה, חבר'ה, בואו אני רוצה להגיד משהו, אנחנו כמה נצביע על זה, אבל בפרוטוקול הערה טכנית שלדעתי היא מאוד חשובה, לא כתוב שאנחנו צריכים להצביע על זה, לא כתוב שהנושא הוא להחלטה. כנן כולכם נסגר, מה שכתוב בסדר יום, כולכם נסגר, תיקון תקנון. צריך להגיד, הצבעה, החלטה, לא כתוב בסדר יום שאנחנו יכולים להצביע את זה.
אני לטעמי דווקא בזה בהלוואת חקל אתה אולי צודק, בתיקון תקנון לא.
לכן גם לא יעקר, לכן גם לא יעקר, אני אומר את זה עכשיו.
אומר את זה עכשיו.
תראה את הסעיף הבא, זה עוד יותר חמור.
טכני אני אומר, זה לא אומר שעכשיו לא מספיק. אבל אם אנחנו מדברים על להיות ישר, אז בוא נכתוב את זה.
בהגדרה דיון והחלטה.
אגב, אני לא... זה סובל דחייה, זה פשוט תוקר את הפרויקט, אני לא חושב שזה...
לא נעקר את זה, אבל כהערה לפעם הבאה...
אני מקבל. איפה שמצביעים, צריך להיות סעיף במספר. מי בעד לאשר את ההלוואה הזאת למימון של ה...
ערבות
של המועצה לחווה של החכה, לחווה של עצמון. תודה, מי נגד? אני, הדבר האחרון שהוא עוד יותר חמור, שלא הופיע בסדר יום, זה הזכויות חתימה בוועדים, שמדובר בוועדים הבדואים. אנחנו מזיזים שם, הוועדים אגב אישרו את המהלך, הוועדים עצמם אישרו את המהלך, אחמד הלך עם הרכזים המוניציפליים לכל אחד מהוועדים, וכולם אישרו שם שבמקום רכז מוניציפלי שיש לנו עד עכשיו, דיברנו על זה שחיים ריס הולך לעבור למנהלה וכו', לא משנה, ייכנס שם מורשה חתימה אחר שהוא יהיה, נקרא לזה, הזרוע ארוכה של אגף כספים בשביל להשגיח על הבקרה התקציבית. הבן אדם שבפועל יעשה את זה זה דוד מתק, שפרש אמנם מהמועצה, אבל הוא ממשיך לעבוד בשעות למועצה. הוא מכיר את הנושא, הוא מכיר את המטריה, הוא מכיר את הנפשות הפועלות. הוא לא מכיר היטב את הבקרה הכספית, ומי שבאמת מבצע את הבקרה הכספית זאת לימור בכלל ואגף כספים שלנו, אבל הוא ילך לשם ויחתוב. הוא השומר ראש של זכות החתימה. כן, מדובר על כל היישובים כולל סלאמה. אנחנו רוצים להוסיף גם בשביל גיבוי זכות חתימה לאחמד, נכון? זכות חתימה לאחמד בוועדים.
זה יופיע אחרת. דוד מתק לא יחתום.
רגע, תקשיב איטל, אחר כך תשאלי שאלה.
שאלה לאחר אישור חתימה שלך. זאת אומרת, זה לא יהיה כמו שזה הוצג בהנהלה, אלא אחמד לא יהיה מורשה חתימה כלפי הבנק מטעם אחד מהיישובים, אלא דוד מתק כמורשה חתימה, וזה בגלל באיזה
מחייב,
זה קונסטרוקציה משפטית שתעשה, אבל הוא לא יחתום לפני שהוא מקבל את האישור שלך.
הבנתי.
זה בשלב בשקט
באמצע,
אתה מכיר, אתה חיית את זה, צריך
להיות
מינוי של גזבר, לא למועצה, מינוי של גזבר לוועד המקומי, רק ועד
דוד בטק יקבל מינוי של גזבר. אחמד לא יכול לקבל מינוי של גזבר כי הוא עובד מועצה, אז לכן הוא יגבה את החתימה של דוד בטק. תקן אותי אם אני טועה, אבל כל זה לא משנה. מה שמשנה זה באמת לא משנה, מה שמשנה שהבקרה התקציבית שהייתה לנו עד עכשיו שהתבצעה באמצעות זכות חתימה תמשיך, ואנחנו עדיין הולכים לקראת מצב, וזה דיברנו על זה ודיברנו על זה בוועדות בצורה כזאת או אחרת, שבראשון לינואר הבא אנחנו כבר, זה כבר לא יהיה בשיטה הזאת, אז זה כבר יתנהל כולו כמו האגפים של המועצה, דרך התקציב של המועצה ואגף כספים ובסידור אחר. תמיד יהיה ועד מקומי, תמיד יהיה זכויות חתימה בוועד מקומי, תמיד אחד מזכויות החתימה יהיה הממונה או
כיוון שזה מופיע כהחלטה בסדר היום, אני מבינה שאין התנגדות של הוועדים לנושא הזה, אבל בכל זאת אין פה...
מבחינת הוועדים אנחנו מחליפים או את חיים ריס או את יורם דינור במתק, זה מבחינתם הם אדישים.
אבל אני רוצה לשאול, כי לא נמצאים פה שני נציגים מהיישובים שעליהם מדובר, אולי נציגים...
זה שליש, זה בערך אותו דבר כמו אחרים.
בסדר, אבל כיוון שזה לא הופיע בסדר היום, אני רוצה לבטא שלא אחר כך יבואו
וישאלו
אותם נציגים מהיישובים אחרים, יגידו, זה לא הופיע להחלטה בסדר היום, מה החלטתם על זה ואנחנו מתנגדים ולא...
כל נציגים מהיישובים הבדואים יודעים, וישבתי איתם.
נציגי המליאה גם?
נציגי המליאה, וגם יושבי ראש הוועדים, כל יושב ראש ועד לבד ישבנו אותו, אני ולימור, והסברנו לו את כל התהליך, וגם בנוסף רואה חשבון של הוועד המקומי גם הגיע השבוע הזה וישבנו אותו והסברנו לו את התהליך, איך זה הולך להיות התהליכים, ממש לפי א' ב'.
וזה משהו
שדרשתי
כבר
בפעם הראשונה
שהגעתי לפה.
אני תומכת במהלך, לא רוצה שכך אתם יבואו ויגידו לנו שזה נעשה באופן עצמי ויצטרך.
הדבר שהכי מפחיד אותם זה שאנחנו נפסיק את הבקרה התקציבית ואז הם יצטרכו לזה. מי בעד לאשר את הזכות חתימה לדוד מתק לוועדים הבדואים כגזבר? מי נגד? יש מישהו שחושב לו שיכתב שהוא נמנע? לא. החלט לא צריך. אני מודה לכם.
רגע,
אנחנו
נוותר על ההסבר הקצר שרצינו לתת על הסדנה. שלחנו לכם חומרים עם לוז, הכל ברור, יש שאלות, אתם מוזמנים להתקשר. אני מאוד מבקשת, מאוד מאוד, להגיע עם האוטובוסים, לא להגיע עם כלי רכב. אנחנו עושים סיור, כן, אבל אנחנו מקבלים טלפונים כל הזמן מאנשים שרוצים להגיע עם כלי רכב, וזה חבל. אז יפה, תמלו גם את השאלון, אם אתם ממלאים בוואטסאפ או במייל, זה אותו דבר, זה מגיע לאותו מקום.